הם אומרים שכולם הצליחו להיכנס. טוב, אנחנו בתיקון 18, תיקון חי, 17 יום לעומר, שהוא טוב ימים לעומר, שהם שני שבועות ושלושה ימים. הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן. אמן. אנחנו בשבוע השלישי של העומר, ואנחנו ביום השלישי של השבוע השלישי. תפארת של התפארת. יום טוב. אנחנו בחלק התחתון של העמודה האמצעית, ובזינה דילן דפקים לפתחה. בזמן שאלו בעלי קומה וזהירנטים דופקים על פתח של היכל המלכות ואומרים אדוני שפתי תפתח כפי יגיד תהילתך, ורוצים להכניס ולעלות שם את תפילתם, מיד התפתחה תלון תרעה דהיכלה, מיד נפתח להם שער היכל של המלכות בכמה נהורים מרקמן, בכמה אורות מרוקמים, כלומר מחוברים אחד לשני, שהם העירו במלכות מאורות החסדים, נהרים מכל גוונים דאלמה, הם מאירים מכל הגוונים שבעולם, דהיינו מכל החסדים שהתפשטו בחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, וזה הרמתי, שכל אחד הוא בגוון אחר, כן, לכל ספירה יש צבע, לכל ספירה יש צבע, כאן אנחנו צריכים להדגיש את הדבר החשוב הזה, שכשדופקים, הקדוש ברוך הוא פותח. זאת אומרת שברגע שאתה מבקש, אדני שפתי תפתח, אז השער נפתח. במילים אחרות, הדבר תלוי ברצונו של האדם, לפתוח את האחל, פותחים לו. מי שרוצה לעלות, פותחים לו. וזה אומר שהקדוש ברוך הוא תמיד פותח את הדלת ולאפשר לשווים, לשוב, ולמי שרוצה לעלות, לעלות. זה אומר עוד דבר, שהעלייה הזאת, שהיא איננה עלייה באמת, אנחנו קוראים לה עלייה בגלל שאנחנו מאפשרים לעולמות העליונים להיות בקשר עם העולם הזה. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא עולים לשום מקום, אלא מאפשרים דרכנו שהמקומות העליונים, הרמים, הגבוהים, ירדו, וצריך להיזהר מאוד בהבנה הזאת. אין דבר כזה עלייה, רק הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, יורד. וגם יורד זה לא יורד. זאת אומרת גילוי, יוצא מן ההעלם אל הגילוי. אז אין לא עלייה ולא ירידה, יש רק גילויים והסתרים. אבל במונחים של בני אדם אנחנו קוראים לזה עליות וירידות. אז ככל שאתה נפתח יותר, גם נפתח, זה לא נפתח, אבל ככל שאתה רוצה יותר, הרצון שלך, כן, גדל יותר, הכלי שלך יכול להכיל יותר, כך בעצם אתה מעביר דרכך אורות גדולים יותר, מושגים גדולים יותר, וככל שהדברים לא נכנסים בך, זה אומר שהאורות גדולים יותר. מה שהפנמת, אז זה כבר הפנמת, אבל באורות המקיפים, יש מדרגות שעדיין לא הפנמת. לכן האור המקיף יותר גדול מהאור הפנימי. כי האור הפנימי זה אור שבלעת כביכול, והאור המקיף זה אור שעדיין אתה עציד לבלוע. אתה עציד להכיל, אבל הוא עדיין מקיף אותך. וזה אומר שהאור גדול. לכן כל המנגנונים האלה צריך להבין אותם, אבל חשוב לחזור ולהדגיש את הדברים. כאן אנחנו רואים שמי שפותח, אנחנו בקט החדשה שנקראת בעלי קומה. בעלי קומה זה בגלל שיש להם את כל הקומה, שהם בעצם זעירנפים. ומי שיש לו את הנשמה מהסוג הזה, אז הוא מקבל בעצם מכל האורות של זעירנפים, זאת אומרת שישה צבעים. שהרי זעירנפין הוא שש מדרגות, נכון? מחסד עד יסוד.
הרב יכול לתת לנו את
זה משתנה, אבל בגדול זה חסד לבן, גבורה אדום, תפארת ירוק, ואחרי זה זה הגוונים שמתפשטים מהלבן ללבן קצת יותר מלוכלך, בוא נגיד, בש כזה, האדום הופך להיות מין ורדרד כזה, והיסוד הופך להיות בעצם ירוק בצורה של תוספת קרטי כזה, והמלכות האחרונה היא שחורה. זאת אומרת שאין לה אור, כשאנחנו אומרים שחור זה חוסר אור, וכל מי שייתן לה זה מה שיהיה.
זה
שיוצא
שהם עושים את הלבן בתוכו.
נכון. והיוסף, יוסף הוא בעצם הירוק עם התוספת של הגוון שאמרתי מקודם. כן, והמלכות היא שחורה. מה זה שחורה? שאין לה מעצמה שום צבע, ולכן אין ניקודים גם למלכות. אין לה צבעים, אין לה גוון, אלא היא פנויה לכל גוון שיבוא וישנה אותה. לכן האישה, התכונה האמיתית של אישה, זה להיות מאוד גמישה. אישה שהיא עקשנית, היא לא ממלאה את תפקידה בצורה נכונה. גמישה סופל. ולכן היא מסוגלת להיות כמו פלסטלינה, שהגבר צריך לתת לה את הצורה שלה. ואם היא יותר מדי קשה וחזקה, אז הגבר לא יכול להיכנס לשם. לכן יש בעיות בזוגיות. והיום בעידן שלנו, כן, חושבים שכאילו האישה צריכה להיות כזאת ג'ברית כמו גבר, אז זה עושה הרבה הרבה בעיות בזוגיות, ובגלל זה יש את כל הגירושים האלה. כן. נכון, היא בונה, כן, היא בונה את הרצון, אבל היא עושה את זה בדיסקרטיות. כן, אבל היא עושה את זה בדיסקרטיות. זאת אומרת שהיא בעצם צריכה להראות לו כאילו הוא עשה את הדברים. כן, לגבר יש אגו שצריך לתת לו. ולאישה יש כבוד אחר, מסוג אחר שצריך לתת לה. לכן, בזינה דאילן, שלוש שורות לפני הסוף, אלין להיכל, ובזמן שאלו בעלי קומה וזהירנפי, נכנסים להיכל של המלכות, שכינתה אוליפת זכו עליהם, השכינה מלמדת זכות עליהם, שתפילתם תתקבל. זאת אומרת שכל מי שנכנס למלכות, המלכות מדברת עליו טוב. נכון? זאת אומרת, אם כבר עלית למקום הזה, ובמלכות תדבר עליך דברים טובים. היא אומרת למי? לקדוש ברוך הוא, שהוא לצורך העניין זה אירנפין. תראה, אנשים האלה, הנשמות הללו, נכנסו, באו עד אליי. זה כבר מעלה גדולה מאוד. אז תכניס אותם עוד יותר גבוה. כלומר, תגלה להם אור יותר גדול. למה? הם כבר עשו את המאמץ להיכנס עד למלכות. הם אמרו, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. זאת אומרת שכל מי שאומר את המילים האלה שעכשיו אמרתי, הוא מודה שהוא רוצה, מה? להגיד את תהילת השם. זאת אומרת, לממש את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא ברח בו. הרי אנחנו אומרים, עם זו יצר תהילי תהילתי, יספרו. אז כל פעם שאני אומר, השם, תפתח לי את השפתיים כדי שאני אגיד את התהילה שלך, אז אני מקיים את המצווה הזאת, את העניין הזה. בגלל שאני לא יכול לעשות שום דבר לבד. לא. אם הוא לא פותח לי, אני לא יכול לעשות שום דבר. אם הוא לא נותן לי חיים, אני לא יכול לזוז. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אמרתם את זה עכשיו, לא? שחזרת בי נשמתי, אם הוא לא היה מחזיר לי, לא הייתי יכול לפתוח, לא יחזיר לעשות שום דבר. כן? הייתי מת לעשות. ואמרת לקדוש ברוך הוא, כן? ריבון על, והיא אומרת, כן? המלכות אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבון העולם. אתה שולט, כן? האילן מרא דקומה דקעסק דין בצלותה לגבך ארבע זימים. הנה, אלו בעלי קומה שהם קוראים לפניך ארבע פעמים. כן, כמה פעמים אנחנו משתחווים בעמידה, בכל העמידה? ארבע פעמים. נכון? צריך לדעת מתי כל פעם אנחנו מתכופפים וזוקפים. יש ארבע מדרגות כאלה שם. וכל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו משלבים בין י' כבבקה לבין שם הדמות. אז צריך לדעת את השילובים, כל פעם זה אות עם אות, אות עם אות. השתחוויה שלישית, עוד פעם אות עם אות, והשתחוויה רביעית, עוד פעם אות עם אות, כדי שיהיה ארבע אותיות שם הוויה עם ארבע אותיות שם הדמות. וכל זה נמצא בעמידה. וצריך להסתכל עכשיו בכל סידור זה כתוב. אז למשל, ההשתחוויה הראשונה, מה יופיע? אות י' של י' כבבקה וא' של הדמות. אז אתם רואים איזה מין י' א' קטן כזה, אנשים לא יודעים מה זה. נכון? אחרי זה בהשתחוויה השנייה זה ה' עם ד'. אחרי זה בהשתחוויה השלישית זה ו' עם נ'. ובהשתחוויה הרביעית ה' עם י'. אתה והי. זאת אומרת שזה הבניין, כן, שאנחנו בעצם בונים כדי לשלב, כי כל העמידה הזאת, מה היא? היא זיבור, נכון? בין קוצ'ה בריחו לבין כנסת ישראל. ובמובן הפרטי, אני נמצא בתוך המהלך הזה. אני חלק מהתהליך הגדול הזה. ולכן כל זה זה בעצם זיווג אחד גדול. ככל שהזיווג בריא יותר, טוב יותר, שמח יותר, ברצון יותר, אז השפע גדול יותר. להבדיל אלף הבדלות, אבל זה אותו דבר בעולמנו. אם האיש והאישה ביחד, כן, איש ואשתו, אם אין רצון אצלו או אצלה, אז ההרגשה היא לא טובה. זה כאילו בכוח, כאילו בהכרח, אין טעם בכלל. אז גם השפע שיוצא, הוא יוצא סתם, אתה צריך לעשות את העבודה שלך ואתה זהו. זה לא עובד ככה. גם בעמידה שלנו, אנחנו צריכים להיות במצב כזה של שמחה להיות בזיווג הזה. כלומר, אני צריך להראות פנים שמחות בזמן העמידה. אם אני עושה את העמידה שלי והפרצוף שלי כמו בתשעה באב, זה כמו שהאישה חס ושלום, ביחד עם בעלה, והיא רק מחכה שזה ייגמר. אז חז ושלום זאת בעיה. זאת אומרת שאין שפע אמיתי שיכול לרדת. אתם צריכים להבין את זה, רבותיי. האריזל אומר שבשעת העמידה מי שלא שמח, עדיף שלא יתפלל. עכשיו, מה זה אומר? אז אני לא מתפלל, לא. הוא רוצה לומר, תעשה את המאמץ להיות בשמחה. תתרגל להיות בשמחה במצב הזה. אל תגיד, לא, אני אמרתי, אמרו לי שאני לא שמח, אז אני לא מתפלל. לא. אתה צריך להתפלל גם בשביל להיות שמח. ולעשות את זה בשמחה. ולכן, אם אתם לא מבינים את המהלך הזה, צריך לדמות את זה מבשרי, איך זה אלוה. כמו שקורה בזוגיות שלנו, בעולם שלנו, כך צריך להיות בעולמות העליונים. וככל שאתה בשמחה בזמן העמידה, כך השפע יורד בקלות יותר. והקדוש ברוך הוא נותן. לכן בעלי קומה שהם קוראים לפניך ארבע פעמים, דהיינו בתלת כדבעין תרי, בשלוש ראשונות, דהיינו בברכת אבות, כן? שתי פעמים, בתחילה ובסוף, ובתלת בתראין תרי. ובשלוש אחרונות, דהיינו בברכת מודיעין שתי פעמים, בתחילה ובסוף. וכוונתם בקריאה, זאת אומרת, כשאתה קורא, זה בעצם הביטוי למה שקורה בינו לבינה. נכון? זה מילה נקייה בתורה. קרה. מה זה קרה? עשה את המאמץ כדי להיות בזיווג. זה הסוד. כן? חד ושלום להבדיל אצל ספרה כתוב קרה, נפל. אנחנו יודעים מה זה אומר. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל פעם בקריאה שלנו, כלומר באיש את החוויה הזאת ובהתרוממות, להבין ששם יש עוד שלב חדש בזיווג. במילים אחרות, הזיווג מתנהל בארבע שלבים. בארבעה שלבים יש זיווג שלם. כי הזיווג צריך למלא את תפקידו, כלומר לחבר ארבע אותיות עם ארבע אותיות. כלומר, שם הוויה פוטנציאל ושם הדמי גילוי. ולכן זה עובר בין ארבע ראשונות לארבע אחרונות. ואז יש לנו בעצם שמונה אותיות בסך הכל. שזה חיבור עולם הבא עם עולם הזה. נכון? העולם הבא הוא נמצא בקומה השמינית. העולם הזה נמצא בקומה האחרונה, וביניהם כמה יש? שש אותיות. נכון? אז אנחנו בעצם בבינה, ומלכות, ושש ביניהם. וכל זה ביחד זה שמונה אותיות, י' כ' ו' כ', ושם א', ד', נ' כ'. כשהבינה למעלה זה היא, והמלכות למטה זה היא, תשימו לב, שתי יהודית. אז לא הצגנו כשום דבר. מה שהיה למעלה מופיע למטה. בזכות כל האותיות האלה שהן פה שש מדרגות. ולכן זה חשוב מאוד להבין את היסוד באמצע העמידה, מה קורה בזמן העמידה. זה לא סתם קראו לזה עמידה. כי חייב היסוד להיות במצב כזה. של חיות. וכוונתם בקריאה לקבל ארבעת ונדילך כנגד ארבע אותיות השם הוויה שלך. זאת אומרת, כל פעם שיש קריאה זה כדי לקבל אות אחת מהאותיות העליונות של שם הוויה. אז אני לא יכול להסתכל עליו בגסות, אז אני מתכופף. זאת אומרת שאני גם מוריד עכשיו, מאפשר לאות אחת לרדת. כל פעם שאני מתכופף, עוד אחת מהעליונות יורדת. ואחרי זה אני זוקף. אז זה בעצם האותיות האלה. אז התקיפות הן האותיות התחתונות, והקריאות הן האותיות העליונות. בסדר? וזקפין ארבע תקיפות בהון, וזוקפים ארבע תקיפות בהם. לארבעת ון דילה דעינו נדני. וכוונתם לזקוף את ארבע אותיות שלי. שהם השם אדני, אז אני כאילו בשם אדני, הוא התברך כביכול בשם הוויה, ואנחנו בעצם מתחברים עכשיו. אז אני כל הזמן קורע כי הוא יורד, אז כשהמלך מתגלה אני מרכין פניי, וכשהמלך אומר דבר, אז אני זקף פניי, לא יכול לדבר ככה. כסלקה ארבע דעינון אדני, וארבע דעינון הוויה, ולכן יש בעצם עלייה וחיבור בין ארבע אותיות אדנות לבין ארבע אותיות שם הוויה. להעלות את ארבע אותיות של השם אדני על ידי ארבע אותיות של שם הוויה. מה זה להעלות? שבעצם כל מדרגה משם אדני תהיה לה תכונה חדשה עכשיו של שם הוויה. זאת אומרת שאם אני מחבר י' וא', זה בגלל שאני רוצה לתת לא' שלי את התכונה של הי' שלו. עשה רצונך כרצונו. ואותו דבר באות ה' וד'. זאת אומרת שהד' שלי חייבת להיות כמו הה' שלו. כן? אז גם הביטוי כאן הוא ה'. כן, למה שקורה. הד, כן, איך אומרים בצרפתית? הניקור. כן, בסדר. אקו. כי כך הוא כוונת הקריאות, להוריד ארבע אותיות שם הוויה וזהירנטי. אז כל פעם שאתם מתכופפים בעמידה, כן, מתי מתכופפים? בברוך, נכון? כל הקוראה קוראה בברוך, וכל הזוקף זוקף בשם. אז אני אומר, ברוך אתה השם. אז כשעשיתי פעולה כזאת, כל פעם מחדש, ארבע פעמים בכל העמידה, כן? לא סתם עושים תנועות, כן? יש רק ארבע פעמים. המקובלים לא זזים אפילו בעמידה.
תנועה פנימית.
למרות שהחסידים, הם, כן, זזים הרבה. הם כמו להבה. אבל המקובלים אומרים שהלהבה צריך להיות בפנים. למה? כי בעולם שלנו אין שינויים. כל השינויים הם רק בעולמות פנימיים. זה כמו בשבת. אנחנו אומרים שהעולמות עולים. אתה רואה משהו עולה בשבת? הפנימיות עולה. אז לכן גם אצלך הפנימיות צריכה לזוז, להיות באש בוערת, אבל החיצוניות, כן, צריכה להיות דוממת.
אבל תלוי באיזה שלב התחלתי.
אז יפה, נכון. אז כל אחד, אני לא אומר שזה אסור או מותר, לא דיברתי על מונחים כאלה. כן. אז כל אחד איך שהוא מרגיש באותה תקופה, בשלב בחיים שלו, איפה הוא נמצא וכו' וכו'. אבל שלא תחשבו, כן, כי פעם שמעתי איזה מורה אומר להורים של הילד, הבן שלך לא מתפלל בכוונה, כי הוא לא זז בתפילה. שטויות. אז יש לו בעיה, כן? כדי לעלות בזקיפות לארבע אותיות שם אדני שבמלכות, אז המלכות עולה מדרגה, כל פעם מחדש. כמה עליות יש לנו בחיים? מיליונים! כי כל יום אנחנו עושים שלוש עמידות, כפול ארבע זקיפות וקריאות, שזה 12, פלוס החזרות, שזה עושה לנו עוד פעמיים, ארבע ועוד ארבע, שמונה.
אבל המהות היא אותה מהות.
כן, לא, זה לא אותה מהות. כי כל תפילה היא במדרגה אחרת, ביום אחר, בשעה אחרת, שאף פעם לא הייתה. תפילה שחרית שתהיה עוד שעה או שעתיים. זו תפילה שאף פעם במציאות לא הייתה, אף פעם. למה? כי היום יום חדש שאף פעם לא היה בהיסטוריה. אז זה מציאות אחרת, סיפור אחר. בוודאי שזה אינסופי. יפה. למה אני רוצה להגיע? לזה שגם החיבור בינו לבינה צריך להיות במדרגה כזאת מחודשת, ולא עוד פעם צריך לעבור לעבודה. זה לא ככה. אם הזוגיות נופלת למדרגה הזאת של הריטואל, אתה מת. בזוגיות יש הפתקה. גם אצלנו יש הפתקות. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן?
אם התפילה זה משהו שכל פעם חדש, למה לא עושים שהחיינו?
לא, בגלל שזה, שהחיינו, מה זה שהחיינו? שהחיינו זה כשאתה בעצם עושה משהו שמזמן לא היה. אבל אם אתה בעצם רק מביא מדרגה חדשה מנושא קדום, לא עושים שהחיינו. דוגמה, שירת העומר. אתה אומר שהחיינו?
כי אין שנה ביניהם.
לא, יש שנה. למה? משנה שעברה עד השנה הזאת.
יש פחות מחלף לחודשים.
מה פתאום? זה לא קשור לך.
שנה מעוברת יש יותר.
השנה
זה... אז למה אתה לא אומר? לא, לא קשור לזה. פשוט מאוד כי העומר הוא לא משהו חדש בפני עצמו. הוא פשוט המשך למה שהיה בפסח. בפסח אמרת שהחיינו? כן.
אבל פה אמרת שהתפילה כל פעם היא חדשה.
נכון.
זאת תפילה חדשה.
חדשה, מה זה חדשה? גם התבועה של העומר זה חדש כל שנה. אבל זה מעט... כוח של פסח.
על התבונה, על התבונה של עומר, אומרים שחיינו, כי הרי עושים את הידי שבועות, אומרים שחיינו.
מה? לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על תחילת העומר. שבועות זה כבר לא העומר, זה כבר שני הלחם. נגמר. אני מדבר על העומר, על תחילת העומר.
אז למה אנחנו
לא שחיינו? אז הנה, אז אני מסביר.
אז
בגלל שאתם לא מקשיבים. אתם בשאלות. אי אפשר לשאול וגם לשמוע. אז אני מסביר לכם שמשהו מתחדש ולא היה מנגנון, זה המנגנון הראשוני. מהמנגנון הראשוני של החיים שלנו, הכל נמצא כבר. זה כל התפילות שאנחנו נעשה בחיים שלנו. כל נקודה זו תפילה. כל פעם שאני מתפלל, אני בעצם לוקח נקודה כזאת ומפתח אותה בחיים שלי בתפילת מנחה של שנת לא יודע מה ביום פלוני. זאת אומרת, זה לא משהו חדש במובן שלא היה ועכשיו, אלא כל הפוטנציאלים האלה כבר היו אצלי, ואני פשוט מפתח אותם אחד, 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 אחד בחיים שלי. אז אני לא יכול להגיד שהחיינו כל הזמן על הדבר הזה, כי הוא כבר היה פה. כאן אמרו שהחיינו. מתי? כשנולדתי.
אבל הרב, כל מה שאני עושה, היה לזה כבר את הפוטנציאל.
נכון. נכון.
אני
אף פעם להגיד לי. נכון, אם זה תלוי בי, לא. אבל אם זה דבר שבא מבחוץ, כן. אני עכשיו קונה בגד חדש, ואני אשתמח בו, אז אני אומר שהחיינו. הבגד הזה לא היה אצלי, הוא היה בחוץ והבאתי את זה אליי.
כל יום טוב.
יפה, אבל זה לא היה אצלי. אני מדבר על העולם שלי.
כל יום טוב.
כן, כל יום טוב.
אנחנו אומרים שחיינו.
נכון.
זאת אומרת שהיום טוב הוא מחוץ
כן.
לנו?
זה עוד מדרגה שיורדת אלינו.
התחלמה בכל תפילה של יום טוב זה ברוך, ברוכת השם מקדש ישראל והזמנים.
נכון.
שהזמנים יהיו מקודשים דרך ישראל.
נכון.
שאמרנו שיום טוב זה בעצם זמנים.
נכון.
זאת אומרת שאנחנו מקדשים.
נכון.
אז זה לא מסתדר עם מה שאתה אומר עכשיו, נכון. כי זה לא בא מבחוץ. אם אני זה שקובע או... אותו, הוא שייך לי.
אני קידשתי את זה עכשיו, אבל הזמן הוא נמצא. הוא נמצא באוויר, הוא נמצא בחלל, אני רק מביא אותו לעולם שלי באותו רגע.
אז כל דבר פנימי?
כל דבר פנימי, נכון, שנמצא אצלי כבר. אז יש שינוי בין האשכנזים לבין הספרדים בעניין הזה. למשל, האשכנזים, מתי יגיד שהחיינו על בגד חדש? שהוא לובש אותו, הספרדי לא, שהוא קונה אותו. כן, זה שינוי.
ובפנימי?
נכון. בסדר? אז אנחנו היום גם בזה השתבשנו, כי אנחנו עושים כולם כמו אשכנזים, גם אם אתה ספרדי.
בשביל מה?
בשביל, מה זה בשביל מה? בגלל, לא בגלל, לא בשביל, בגלל. בגלל שבלבלו לנו את הראש, אז אנחנו כבר לא יודעים מאיזו שיטה אנחנו ואיזה עניין אנחנו. כל אחד צריך לשמור על זהותו, זה חשוב מאוד. גם כשיבוא המשיח ימשיכו להיות אשכנזים וספרדים. זה לא משנה. זה רוח חדשה לפי האשכנזי ורוח חדשה לפי הספרדי. חכמי ספרד המקובלים גילו לנו שהאשכנזים הם מבחינת מידת הדין והספרדים מבחינת החסד.
אנחנו גם יודעים את זה.
אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו רואים את זה.
אז התימנים זה ספרד? זה תפרד?
התימנים זה משהו אחר, זה הכי קרוב ליהדות.
כולם יודעים.
זה תפרד.
נכון, זה אומר שאם תיקח למשל חכמי ספרד, הם הרבה יותר קולים בהלכה מחכמי אשכנז, בדורות, לכל הדורות בכלל.
אבל התכלית של אשכנז זה ליצור את האחד.
בוודאי. זה לא ליצור, לא יוצרים אחד. לגלות חלק מהאחד. אף אחד לא יוצר אחד.
גם תמיד היה בית שמאי ובית הלל.
נכון, זה חשוב שיהיה שתי המדרגות. עכשיו, אם אתה ספרדי ואתה מתחיל להיות אשכנזי בשיטה שלך, לא הבנת כלום. אז אתה שינית את כל מה שבאת מסבא וסבתא שלך. אני רואה אנשים שהם ספרדים בשורש, אתה רואה אותם, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר מה זה, אשכנזי מזויף. זה לא עובד.
אבל
אם לצאו
כל
הראשונה,
הם היו מחולקים
מבחינת
הזמן.
מה זאת אומרת מחולקים
מבחינת הזמן?
הם חיו באותו זמן.
לא, אבל שמאי דיבר.
כן, אבל הוא...
לא,
הוא דיבר, הוא חי באותה תקופה, וההלכה הייתה כמותו באותה תקופה. גם אם ההלכה תהיה כמו שהוא אומר לעתיד לבוא. אבל בינתיים, כל בית שמאי, איך הם היו עושים את ההלכה? לא. היו להם גם כן ההשגות של בית שמאי, והם המשיכו להיות בית שמאי. אבל אמרו זאת, הבנים והבנות היו מתחתנים. ביניהם. זאת אומרת שצריך לשמור על הזהות שלך.
אבל אחר הצאצאים, לפי איזה צד הם הולכים?
לפי הצד של האבא.
הרבה בלבנה.
אבין, אין דשון, יש כאלה זוגרי כאלה רואים כבר, תוקם לאומר, אחרי שבוע, זה לימייר או פרטו.
כן.
Les degrés que l'on récupère en comptant le homère.
Vous avez encore.
Un degré qu'on a vu à Peter.
Voilà. Encore le degré.
Ok. Bon. Après sa voix, ses lumières, elles repartent où?
Elles repartent pas. Elles restent.
Voilà. Ok, c'est cool.
אתה רואה, גם בצרפתית יש מבצעים שונים. דיברתי כמו פריזאי. אבל לא כולם מדברים ככה. לא קור. וצריך למיכרה בכולהו בחי חוליין. עכשיו, איך אתה קורע? כשאתה מתכופף, אתה צריך לפתוח את כל החוליות שיש לך בעמוד השדרה.
הבנת? כל החוליות.
זאת אומרת, 18 חוליות. כלומר, אנחנו בעצם בזמן העמידה פותחים 18 חוליות 4 פעמים. כלומר, כשאתה מתכופף ככה, אתה צריך לפתוח את כל החוליות שבעמוד השדרה. שיהיה בעצם אוויר שנכנס שם. יש כנראה מנגנון שכשאתה פותח את זה, כשאתה מתכופף, אתה פותח את הכל, אתה מאפשר בעצם רווח לבנות את הסחוס ואת כל המדרגות לחדש אותם.
זה נותן 72.
נכון. 18 כפול 4, כן? 72. זאת אומרת שבעצם כל החסד מופיע דרך השטיחה הזאת של החוליות. וצריך לכרוע בכולם בחי חוליות שבשדרה. לקבל תמנה 18 ברכאן כנגד 18 ברכות ועמידה. וכלילן בחי עלמין, הכלולות ביסוד הנקרא חי העולמים. עכשיו איפה זה כל זה? זה ביסוד, היסוד נקרא חי, נכון? אם הוא לא חי, אין זיווג. אז זה נקרא יסוד חי עלמין, אנחנו בתיקון חי.
הרב, החוליות הן המספרות ואלף בית מלמעלה.
כן.
ו...
כן, הנה יש פה מומחים לכל הרפואה הזאת. תשאלו אותם איפה החוליה הראשונה, איפה החוליה השלישית. למשל רופא, מומחה, כן יכול להגיד לך שיש לך תקיעה בחוליה 7, 6, תלוי. ולפי זה אתה צריך לדעת מה פגום אצלך. לא רק מבחינה של עצמות. כלומר, אם הרופא הוא רופא חכם, ואתה או אתה חכם, אתה צריך לדעת שאם הוא אומר לך שיש לך בעיה בין החוליה ה-16 ל-17, מה זה אומר? אם יש לך בעיה בין החוליה ה-8 ל-9, אתה צריך לדעת מה זה אומר.
מה זה אומר? את המקבילה שלו ב-18?
בוודאי. אז אתה צריך לדעת את המקבילה הזאת ומה קורה ב-18. כלומר, אני הולך לעמידה עכשיו, אני רואה את החוליה ה-7, אז אתה סופר 7 ברכות, מהשם שפתי תפתח, אתה רואה איפה הברכה השביעית, מה קורה בברכה השביעית, על מה היא מדברת, ושם זה כנראה חלק שאתה בזמן הזה כואב לך, לא טוב לך בזה. אז אתה צריך לתקן לפי אותה מדרגה. ודאיו תתקינו מרי מתניתים, וזה שתקנו חכמי המשנה, כן, אז חכמי המשנה, כן, הם תקנו את זה במסכת ברכות, דף כפחת, אתם יודעים שלפני המשנה, לפני המשנה שאנחנו רואים היום, מה היה? לא, תמיד דיברו, גם במשנה דיברו. אבל מה היה לפני? איך פתאום הגיעו למשנה? ממה הגיעו למשנה? הרי מתורה אי אפשר להגיע ישר למשנה, נכון? אז בין התורה לבין המשנה, מה היה? היה ליקוטי משניות. מה זה ליקוטי משניות? אמרו בעל פה מה שמשה רבנו קיבל בהר סיני. זאת אומרת, בהר סיני משה רבנו לא קיבל רק את התורה שאנחנו רואים, עטרת הדיברות. הוא קיבל את כל התורה שבעל פה. אז עכשיו לפעמים יש ביטוי כזה, הלכה למשה מסיני. אז מה זה הלכה למשה מסיני? מה שהוא קיבל שם, אבל זה עדיין לא נכתב, כי היה אסור לכתוב את התורה, נכון? שבעל פה. אז העבירו אותה מפה לפה. אז היה ליקוטי משניות. אבל יום אחד ראו שהמשנה הולכת לאיבוד, ישבו וסידרו את הכל. אבל לא הכניסו את כל הליקוטים האלה לתוך המשנה. יש משניות שלא נכנסו למשל. זה נקרא ברייטות. נשארו ברה בחוץ. אבל הכניסו את מה שהיה צריך להכניס. זה כמו בתנך. מי כתב את התנך? למה לא הכניסו הכל בתנך? כל פעם שרוצים להכניס עוד ספר לתנך, יש בדין. יושבים ודנים לראות אם אפשר להכניס את זה לתנך או לא. למשל עכשיו, באיזה ספר אנחנו כותבים? דברי הימים ג' נכון? אנחנו עכשיו ואין את הכתיבה. אנחנו, ההיסטוריה, החיים. עוד מעט יבוא מישהו בית דין, סנהדרין, עכשיו יהיה צריך חכם אחד עם רוח הקודש לכתוב את כל ההיסטוריה המודרנית הזאת. איך הוא ינסח את זה? אם הוא ימני זה יהיה ימני, אם הוא שמאלני זה יהיה שמאלני. אז איך הוא ינסח את זה? צריך רוח הקודש. בסדר, אז בעזרת השם, אז ככה זה העניין. אז זה הבניין המחודש של כל הדברים. ככה צריך להבין את הדברים. אז אותו דבר פה, חכמי המשנה, בראשם רבי יהודה הנשיא, כן, עליהם השלום, המתפלל, כן, צריך שיכרה, הם קבעו את זה, לתת לנו את כל הסודות האלה. כל אלה הם היו מקובלים גדולים, חכמי קבלה, חכמי סוד. זה לא בגלל שהם כתבו משנה וגמרה שהם לא היו בקבלה, הם היו עליונים, גדולים מאוד. בוודאי. אם לא, הם לא יכולים בכלל לכתוב, לא משנה ולא גמרה ולא שום דבר. מה אתם חושבים שחכמי הגמרה לא ידעו את הסוד? אין דבר כזה. לכן גם כשאתה לומד גמרה, אתה צריך להבין את הסוד שבגמרה. זה לא סתם איזה מין ספר חוקים.
כל ההיסטוריה לא נמצאת בתורה?
לא.
מה אפילו המודע?
לא.
למה?
בגלל שאנחנו רוצים לדעת רק מה שעיקרי. רק מה שמקדם את התהליך. לא אכפת לי לדעת שהיום בבוקר מכרת לי מרגש.
לא, אבל איך להסביר שלפי ה... יש קוד, יש קוד בתורה. לפי הרואים שהמקרים שעבר, זה היה כסודות. לפי הסודות.
נכון, אבל זה... בגלל שמי שכותב את זה הוא נביא, הוא בבחינת נביא. לכן זה על פי השם, זה לא סתם ככה כותבים באים לכתוב היסטוריה. אני לא יכול לבוא עכשיו לקחת איזה היסטוריון של היום ולהגיד לו, טוב, תכתוב לי עכשיו מה שקרה בדור הזה. תלוי איזה שיטה יש לך. צריך להיות ממש חוכמה גדולה כדי לעשות את זה. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? איך כותבים בכלל? איך כותבים? איך מנסחים?
איך מסתכלים?
נכון? אז הכל סובייקטיבי. יש לכם ספר היסטוריה שהוא לא לפי ההיסטוריון שכתב אותו? לא. כל ספר, תלוי מי הוא היה בחיים שלו. אם היו לו דעות שמאל, כל הספר הוא שמאלני. אם היו לו דעות ימניות, אז כל הספר ימני. אז מה, זה אמת או שקר? הכל שקר, הכל סובייקטיבי. אז מה, איפה האמת? לא, אז זה אדם רק שהולך לפי האמת האלוהית, רק הוא יכול לכתוב את זה. יפה. זאת אומרת שזה מדרגה שצריך בשביל זה, סנהדרין.
וגילויים חדשים
שיוצאים. כן, אז גם גילויים חדשים שיוצאים, הם צריכים להיות מעוגנים במה שהם קיבל משה בהר סיני. אם זה לא קשור למשה בסיני, אין דבר כזה. אין חידוש שתלמיד חכם מחדש, או אומר שמשה לא קיבל בהר סיני. גם, אני אגיד עכשיו דבר מוגזם, אם משה בעצמו לא זוכר שהוא אמר את זה. יש מדרש כזה בגמרא, שרבי עקיבא אומר דברי תורה ומשה לא מבין. ואז רבי עקיבא, מישהו שואל אותו באמצע השיעור, אומר זה הלכה למשה מסיני. אז משה אומר, וואלה, אם ממני. מה?
אני אמרתי.
נכון, אבל החידוש הזה כבר ניתן למשה. בסדר? כלומר, אותו מנגנון, אותו רעיון. אין דבר חדש שלא היה. אני חוזר על מה שאני אומר לכם כבר מיליון פעם, לא מבקשים מאיתנו להמציא דברים. הכל כבר ניתן לנו בפוטנציאל ואנחנו רק פותחים. נכון. המתפלל צריך שיכרה עד והתפקקו. אז איך קוראים לפתיחה הזאת של החוליות? להתפקק. מה זה להתפקק? להוציא פקקים. כלומר, אתה תקוע שם, אתה צריך לפתוח את הפקק. אז זה נקרא להתפקקו כל חוליות שבשדרה.
שומעים את זה.
בסדר? לא צריך להיות מרושע עם הגוף שלך. צריך להיות בעדינות. כלומר, צריך לכבד את הגוף. בשדרה, פרש רש"י, תראו מה אומר רש"י, עליו השלום, שיראו הפקקים שהם הקשרים שבשדרה. לא מצליח לראות את זה. יצא בול חדש של רש"י בצרפת עכשיו. כן. הייתם פעם את הראש של רש"י? כן? הייתם למה הוא דומה? נראה לכם את הבול שלכם. בול חדש. כן, הצרפתים. שיהיו עכשיו...
מי זוכר איך הוא נראה?
הם רוצים...
הוא נראה שם.
הם מרגישים
שהיהודים עובדים לכאן. כן, הם רוצים לעשות את זה.
כל
מיני,
כן. מפרשים, סוגיסטינג.
בול חדש שיצא
החודש. אני רואה
לך שאנחנו רואים מה דיסון, אתם
לא רואים? אנחנו רואים, זה כתוב אפילו, אני מקסים את זה, אתם רואים רשי. זה בול, צרפתי, שיצא עכשיו. אז כל היהודים קנו את זה בטונות, לא נשאר דבר.
כל מה עובד חושבים?
Je ne vois que sa lips. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est elle voit mes lèvres.
Oui.
Que sa lips.
On parle de toi.
Je ne vois que sa lips. Evelyne.
Ah. Des
je ne vois que sa lips.
Les lèvres.
OK. Ah, OK. C'est un
résultat très libre. Donc,
je suis en code une fois. Evelyne Omer, tu auras ta liste, Célie.
Ah,
c'est le code
de Célie,
alors. Yes. C'est le code de
Célie, c'est le code de Célie. 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 C'est שכל המדרגות יראו הפקקים, ושדרה יהיו לולה, ומה זה עמוד השדרה? זה לולב. כלומר, עמוד השדרה דומה ללולב. אתם רואים שבלולב יש טק, 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 כאלה, נכון? כשאתה מקופף את הלולב, זה עושה דבר כזה. נכון? אז כל זה, זה בעצם לפתוח פקק. אז אתה צריך להיות בעצם כמו הלולב הזה. לפתוח את כל הפקקים שפוקקים אותך. יש למשל בניסויים, בזמן החתונה, כתוב מתפקקים כל אבונותיו של האדם. אז גם כאן יש איזה מין כפרה שהכל מתפקק. כלומר, אתה מוציא את מה שחוסם אותך בחיים. כל החסימות שלך זה בגלל שעמוד השדרה שלך לא עובד. אז צריך בכל יום לעשות. כמה פעמים זה הטיפול שלנו? כמה פעמים כאלה? שלוש פעמים כפול? ארבע. נכון? שלוש כפול ארבע? 12 כאלה כל יום.
כפול
18. מה? לא, אנחנו לא עושים 18 פעמים, רק ארבע בכל המידה. זאת אומרת, כל יום צריך לעשות לפחות את התנועה הזאת 12 פעמים כדי לפתוח חמצן שיכנס בעמוד השדרה. בסדר? הנה, זה ראשי אחר, נכון. זה עוד זרדו.
אבל יש גם במשפט.
מה?
גם במשפט.
כן. לא, אני מדבר כן, כל יום רגיל, נכון. נכון, כל יום... נכון. ואמרו חז"ל, אם נפרצו עליו פסול, רוצה לומר, אם נתלשו העלים שמהשדרה פסול, זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו באמצע הלולב ואני מוציא אחד כזה, פסלתי את הלולב, בסדר? כי גב נדע, אותו דבר אצל האדם, צריך דלה יפסיק בתמנה עשרה ברכה לסלוטה, כן, זה צריך להיזהר שלא יפסיק בשמונה עשרה ברכות של העמידה.
זה אומר זה
בשביל עמודה. הנה, עכשיו אנחנו אומרים. זה אומר שאסור לעצור בזמן העמידה, גם אם אתה עכשיו אומר לעצמך, מתחיל לעשות חשבונות, טוב, עכשיו לא כיוונתי, עכשיו אני צריך לכוון, וזה נקרא לעצור. לא לעצור בזמן העמידה. בזמן העמידה, תתפלל. זה צריך להיות ברצף. תכוון, איפה שאתה נמצא תכוון, אבל אתה תתחיל להגיד, עכשיו אני מכוון, אז עכשיו לא כיוונתי, אז עכשיו אני מכוון. אתה כבר יוצא מהעמידה. תישאר... כן, מחובר למציאות של העמידה, של מה שאתה עושה עכשיו, ולא להפסיק בתוך העמידה. מה זה הפסקה בעמידה? כן? ללכת זה לא להפסיק למשל. אם משהו מפריע לך באמצע העמידה, אתה יכול לזוז. אנשים לא זזים, הם חושבים שהם תקועים שם. לא. אם משהו מפריע לך, אם אתה ליד מקום מלוכלך עם ריח, תזוז. מסוף הריח עוד 400. זה לא נקרא הפסקה. אבל לדבר באמצע העמידה זה אסור. זה נקרא הפסקה.
גם בחזרה?
בסדר. מה?
גם בחזרה?
בוודאי. בחזרה אסור אפילו ללמוד.
עדת שמיים.
כן, אסור אפילו לפתוח ספר וללמוד בזמן החזרה, כי החזרה הרבה יותר עליונה מהעמידה עצמה. ובחזרה כולם, מה, העיקר שהוא לבד. כאילו החזן מסכן לא התפלל, אז הוא צריך לעשות חזרה בשביל עצמו. כולם מדברים. אני כבר התפללתי, מה אכפת לי ממנו? יחמר, זה לא בשבילו, זה בשבילך. ואתה במדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר בעמידה שלך. הנה עוד בלבול. אנחנו חושבים שהפרט יותר גדול מהכלל. יש תזרימה, בגלל שהזרימה היא באה רק כשאתה נמצא בנקודות הספציפיות האלה, ואז כשאתה מתכופף, הכפיפה היא לא בבת אחת. לכן אמרתי, איך מתכופפים? קודם כל הגוף, אחר כך הראש, אחרי זה הגוף, ואחר כך הראש. אז בתוך זה זה גם מחולק. בסדר?
Une pose une question, les questions. La colonne vertébrale,
elle prend...
Voilà, la colonne vertébrale.
La colonne vertébrale correspond aux 22 lettres du alphabet. Si oui, pourquoi 18? Pourquoi je connais ça?
Comment chouliot y est-ce, Amoud Hashidra?
18. חזיות ועוד שבע של הלומברום, שזה כאילו התחתונות.
אוקיי, עכשיו מה זז מכל זה? מה יכול להתפתח מכל זה?
הכל, חוץ מהחמש של הסקרום, שהם לא נחשב, אחד או חמש, תלוי איך
זה בדיוק מה שאנחנו
אומרים. לא, אבל זה שבע, 12, 6.
בסדר, לא חשוב, אבל מה אתה אומר לי חוץ?
7, 12, 6.
נו, כמה זה יוצא?
7, 12, 6.
12 ל-6.
למה אתה לא סותח לצוואר? אתה לא מזיז את הצוואר? יופי, אז בוא נגיד שאתה לא מזיז שניים מהצוואר. יאללה, אני אלא עוד איתך.
12 ל-6.
אולי צוואר זה עוד איזה. חברים, או שמזיז או שלא מזיז. צוואר אתה לא יכול להזיז נגיד שתיים.
זה הסינקרום, כמה אתה לא מזיז ממנו?
הסינקרום זה אחד, אתה מוריד אחד, תלוי בספירה. אם אתה סופר אחד כחלק מהשבע התחתונות, זה רק אחד בלבד, אם אתה סופר אחד בפני עצמו זה חמש. אז זה אומר שש ועוד חמש. זה תלוי. אין כרגע, אני לא רואה ספירה שיוצאת 18. סליחה. אנחנו כבר עשינו את זה פעם שעברה, כבר התווכחנו על זה פעם שעברה.
שמע, רבי שניאור זלמן עליו השלום מביא בדיוק את העניין הזה. והוא אומר שמה שיש 18. אני לא יודע, צריך לראות איך בונים את זה.
זהו, אני לא מבין איך בונים את זה.
החלוקה של הרפואה והחלוקה שלהם היא שונה. החלוקה של הרפואה מתבססת על פן מסוים, והחלוקה שלהם מתבססת על דבר אחר. זה יכול להיות שצוואר נחשב כיחידה אחת, וזה מתחלק בצורה
שונה. אני כנראה של חכמי הסוד החלוקה היא שונה.
זה מיסי הזה,
אני לא כל כך הולך רק לפי הרפואה, כי זה כאילו ללכת לתנ"ך.
לא, ברור, בסדר, אבל
לפי הרפואה... גם כן, מי חילק לנו את התנ"ך לפסוקים? הנוצרים. אז התנ"ך שאנחנו איתנו היום, כל תנ"ך, אתה אומר פרק ב' פסוק ד', מי עשה את זה? קומר, אנגלי. הוא חילק לנו את זה. אם הוא חילק את זה לפסוקים, זאת אומרת שהייתה לו... שיטה, ובשיטה הייתה מגמה. ואתם לא יודעים כמה זה גרוע איך שאנחנו לומדים היום עם השיטה הזאת. לא. משה לא חילק את זה. לא, לפרשיות. לפרשיות. לא לפרקים ולפסוקים. אז היום החלוקה שלנו היא שיטתית. בלי נדר, אולי בשבת אני אביא לכם דוגמה ושיעור לדבר הזה. שזה כל כך גרוע. שאנחנו הולכים לפי השיטה הזו.
אבל אין
לנו את המחים עושה. נכון, זו בעיה. ואינו לקבל חי נענועים דלולב, לפי שהם כנגד חי נענועים של הלולב. כמה בלולב אנחנו עושים כיוונים? 18, נכון? חי יודוחה. איך 18? 6 פעמים כפול 3, נכון? אנחנו עושים כל פעם 3, 1, 2, 3, ל-6 צדדים. שעל ידיהם ממשיכים החסדים למלכות מכל הבב קצוות. אז זה בדיוק דומה לאותו עניין, לאותה עמידה. זאת אומרת, הנענוע של הלולב, זה בעצם הנענועים שלי, כלומר, מה קורה באותו זמן? זיווג. זאת אומרת שהזיווג בין זיירנפין למלכות, כמו בלולב, הוא נעשה דרך העמידה. אז בעמידה אני בעצמי הלולב, כל אחד מאיתנו הוא הלולב. אז אתה אסור לך להיות יבש, נכון? כי אם לא ביבש, פתוח. אז גם בעמידה, אם אתה יבש, אתה בבעיה. כן, בתפילת חי ברכות. כל הברכות הם קשר אחד של תיקון קומת המלכות. זאת אומרת, כל הברכות זה רק בשביל דבר אחד, להביא את האור העליון למלכות. זה מה שצריך לדאוג. אני אומר את זה במילים פשוטות כדי שלא נשאר באוויר. כל המגמה שלנו, לא חשוב מתי, הנה עכשיו אנחנו לומדים תורה. אני יש לי רק רעיון אחד, להביא יותר אור אלוהי לעולם הזה. נקודה. זה אומר שמה שמעניין אותי זה שאנשים יקומו מחר בבוקר בכפר עם רצון להתקרב, והוא רוצה להניח תפילים בפעם הראשונה, זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, הבאתי יותר אלוהות לעולם. הבאתי יותר שמחה למישהו שהיה עצוב. הבאתי יותר רפואה, לא אני, אני רק מזרים את הקדוש ברוך הוא כמה שאני יכול. זהו. זה האידיאל של העמידה. זה נקרא להביא את האור העליון למלכות. בשביל זה צריך לחיות. בשביל זה צריך לחשוב כל רגע, כמה אתה מביא לאומה שלך, לעם שלך, לארץ שלך, למדינה שלך, לכל מה שאתה רוצה. ואם היינו פועלים בצורה כזאת, זה מין דאגה אינטנסיבית, כן? כל יום, כל רגע, כמה שיהיה יותר אור במלכות. אני רק רוצה למלא את המלכות, כאילו יש לי סל שאני צריך למלא אותו כל הזמן. זה נקרא יראת השם. בסדר? כן.
כשאנחנו מתחילים
בצילות של הצילות, אז אומרים שמתחילים לעולם הצילות, והפקת לעולם היסטיפה וכו'. ובעמידה שזה עולם הצילות, איך זה מתקשר? זה מלכות והצילות, כשאתה מתכוון, כשאתה אומר איחוד עם המלכות?
תמיד זה מלכות
והצילות. רק שכשאנחנו, אנחנו, עוד פעם, אנחנו לא עולים לשום עולם, העולם יורד. כלומר, כשאני מתחיל, אני במקום שלי, אני לא זז. אני פשוט מפגש עם מודעות של עולם העשייה. אחרי זה אני מפגש עם מהות אחרת, כי התרחבתי. אז עולם יותר גבוה מתגלה אליי. ואז אני מתרחב עוד יותר, וגבוה עוד יותר מתגלה אליי. עד שיש עולם שאסור לי אפילו לשבת בו, כי אני בעולם גבוה, אז לכן זה נקרא עמידה. אז אני עכשיו נמצא בעולם של הצילות. אבל כל זה זה המלכות של אותו עולם. זה מה שמעניין אותי. כי משם אני עולה לזיירנפין של הצילות. בסדר? אז זאת המגמה. ואחרי זה, מה עשיתי? אחרי שאני חוזר מזה? עוד פעם זה חוזר לעולמות של העשייה. למה? אני צריך להביא את כל מה שנפגשתי איתו במונחים הגדולים האלה, בעולמות הגדולים האלה, לעולם הזה. אם חזרתי לעולם הזה בלי להביא איתי משהו, יגידו לי, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה הולך למקום כזה, פוגש את המלך, אתה לא מצלם משהו משם? אין לך כלום, לא כתבת, לא הקלטת, מה שראית שם? זה בדיוק אותו עניין. היית בעולם גבוה, אמרו לך, נו, ספר, מה ראית שם? כלום, אין כלום. אתה יבש, אדוני, אין, אי אפשר שם. זאת אומרת שכל מה שנפגשת עם הערכים הגדולים האלה, להביא אותם לעולמך. ואיך אני יודע שהבאת אותם לעולמך או לא?
חי.
אתה משתנה, אתה חי. אז אם אתה לא משתנה כל יום בחיים שלך, זה אומר שאתה התייבשת. אז כל יום כשאני נפגש עם העולמות העליונים האלה, עם המדרגות העליונות האלה, הקדוש ברוך הוא בעצם מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. אבל אני צריך להיות במקום הזה, של החידוש הזה. אז ההתחדשות הזאת דורשת ממני מאמץ. כלומר, אם אני לא מתעמת, אני מתיישן, אני מזדקן. אין לי כבר כוח, וזה מופיע ב... אין לי כבר כוח לכלום. עזבו אותי. הדבר הזה מראה שאתה במצב של דיכאון. אתה צריך לצאת מהדיפרסיה הזאת.
זה אפשר של השגרה.
נכון. ולכן בסידורים... בצרפתית כתוב ריטואל של תפילה, חז ושלום. זה הכל חוץ מריטואל. הריטואל הורג את האדם. אסור להתפלל בריטואל של תפילה. תפילה זה לא ריטואל. כן, נכון. אז צריך להיזהר מאוד מהדברים האלה. אז הסידור אמנם מסודר, אבל הוא רק מסודר במילים שלו. אתה, מה שאתה פוגש במילים האלה, זה כל הזמן חדש.
זה הרבה יותר חדש עם הקורבנות, כי הרי זה מחליף קורבן.
נכון, נכון, נכון. פה אתה לא רואה את זה, אז אתה אומר, טוב, עשיתי את העמידה. אני רואה אנשים, חס ושלום, בלי לשחות, כן? מתחילים את העמידה, עוד לא הגעת לברך עלינו או ברכנו עכשיו. כבר ישבים, חס ושלום ממרומר. איפה היית בכלל? אני זוכר פעם אחת התפללתי ככה, הייתי בגיל 13, משהו כזה. סבתא שלי התעוררה, הייתה, התעוררה ב-4 לפנות בוקר, ראתה אותי אותה עמידה ככה. היא באה, צעקה עליי, חבל על הזמן. אבל איך אתה יכול להתפלל ככה, תגיד לי. זה כמו איזה חפיף כזה, צעיר כזה, מסתכל על כל דבר. העיקר שאתה אומר כמה מילים ועושה שלום וזה. היא באה, נסעה לי שיעור לחיים. אמר לי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? כן, כמובן, בצרפתית. מה זה שם? כן. אז אמרתי לה, עלש. כן, אז היא הסבירה לי. כן, בצרפתית שלה. בערבית, כן. המודרני. מה לא עושים? אי אפשר להתפלל בצורה כזאת. אז אלו התיבות, כמה זה הוקמו, מראה מתניסים. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. כן? אז הוא מיותר. כן, לא יודע מה הוא רוצה לומר פה. זאת אומרת שבעצם גם אם...
מה זה אומר מראה מתניסים?
אה?
מה זה? תיבות של כמה זה אומרו, מראה מתניסים.
כמה זה הוקמו, מראה מתניסים. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. מה זה הוא מיותר?
אלו התיבות, כמה זה אמרו, מראה מתניסים.
כן, אבל למה זה מיותר?
כמו שאמרו בעלי המשנה, מה אכפת לי שהם אמרו או לא אמרו, אם זה כתוב, הם אמרו את זה.
אוקיי.
אז מה, הם כותבים לי שהם אמרו את זה? אני קורא משנה, אני יודע שהם כתבו.
טוב, כנראה. אוקיי. זאת אומרת, למה לא צריך להפסיק אם אתה רואה נחש בזמן העמידה? מה אתה עושה?
כלום, אתה ממשיך.
ממשיך להתפלל, למה?
אם אתה לא זה, אז הנחש לא מקיש אותך.
כי הנחש הוא לא מקיש אם אין לו, הוא שליח. הנחש הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם מקיש מישהו. אבל אם זה אקרב,
אתה בורח.
אתה צריך להרוג אותו. חתול זה, אז תעזבי אותו. אני מדבר עכשיו על עקרב ועל נחש.
שחיטה.
אם זה נחש, למה לא צריך להפסיק אותו? כי נחש, כשהוא מקיש, מה קורה לאדם?
נעקר.
להפך. מתחמם. הארץ שלו. העקרב מקרר. זאת אומרת, מה יותר חמור? להתקרר בעבודת השם. ולכן, עקרב, אם הוא בא, אתה צריך להפסיק, להרוג אותו ולהמשיך. כי הקרב הוא לא עוקף בגלל ששלחו אותו, זה הטבע שלו. הוא עוקף, כל בן אדם.
למה צריך להפסיד ולהרוג אותו?
בגלל שהוא...
בא להרוג אותך.
הוא בא להרוג
אותך. אם אני אפשר להתפלל, מה יכול לקרות?
זה להרוג אותו.
תקבל עקיצה.
תקבל עקיצה וזהו. אתה תפסיק בין כה וכה, אז עדיף להפסיק לפני.
אף פעם הייתי ליד התורים לא הרצו אותי. אה, כי לא התפללתי. לא, אני
אתן לך. ידעו שאתה שוטר. כן. על אופנוע.
לא, לא רק יש לך עצור אותם. אתה יודע, יודעים, שוטרים זה מסוכן.
אנחנו מדברים עכשיו על עמידה.
בואו, יגידו לך
את השקורה על זה. תפילת שמונה. בסדר. אתה מתפלל ליד הקרבים ככה כל הזמן?
אם היה עובר לדעתי, הוא לא היה עושה לי כלום,
לא, אבל...
הוא היה מודע לקיום שלי, כאילו.
אל תדאג, הוא מודע לכל קיום. הוא הולך לפי, זה כמו החום. הוא הולך לפי החום. הוא מזהה, זה כמו מטות שאתה שולח פיל. הוא ילך איפה שתלך.
חושב שהוא אוהב את הבריאות, זה ככה יהיה קשה לו לעניין
של להרוג. יש מצווה. לדבר שיכול להזיג לך, להרוג אותו. אנחנו זאת המורגים.
לא, כתב בשורה התחתונה.
הוא ממשיך ואומר, בגין דחי אלמין יהוד אחיד בן יודקרף לאדני. כלומר, לפי שהיסוד הנקרא חי העולמים, הוא המייחד בין שני שמות, הוויה ועדנו. זה הבנו, נכון? הבנו. אמרנו. כגב נדע, כאין זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו את שני השמות משולבים, אחד בתוך השני, לצליק לחושבן אמן. כלומר, הגימטריה של כל זה ביחד, של שני השמות, זה אמן, 91. נכון? שעולה למספר אמן. כלומר, מה קורה כאן? אמרנו, מה זה לאמן בעברית? לאמן,
לאשר.
נכון? לאשר. כלומר, כל פעם שאני עושה את הזיווג הזה, אני מאשר את העולמות העליונים בעולמי. אני מביא אותם לעולמי. זאת אומרת, בגינדה ובשביל שצריך לייחד שני שמות הללו, לכן אמרו חזל במסכת ברכות, אפילו נחש כרוך על עקבו, דהיינו הקליפה רוצה לבלבל אותו בתפילתו, במחשבות של פגם, כן, העקב שהוא היסוד, כי הנחש הוא מקיש בעקב, נכון? איפה זה כתוב? נכון. והוא ישופנו עקב. ובראשית. זאת אומרת שהנחש, הוא הולך לעקב.
אתה
תשופנו ראש והוא ישופח עקב. לא יפסיק. לא ייתן מקום לנחש להפסיק בתפילתו. כי על ידי זה יגרום פירוד בין אלו שני שמות המתייחדים. אז אסור להפסיק בייחוד הזה בינו לבינה. זה כמו שהמלך והמלכה בייחוד, ואתה נכנס ואומר לו, אדוני המלך, קיבלת מכתב. אתה לא רואה שאני בזמן ייחוד? אז אסור להפסיק באמצע העמידה. זה כאילו אתה מפסיק בזמן הזיווי. בטח שזה הזמן הכי אינטימי שיש לאדם. ולכן זה העניין. אז התיבות שהוא קורא וכו', ולא ימות בהם, לא גרסינן, כן, אז זה עשור. זאת אומרת שאנחנו צריכים וחי בהם ולא שימות בהם. זה בכלל באופן עקבי.
אבין את זה כשום קוראים פה.
האימון זה לקיים?
לאמן זה לקיים, כן. לאשר ולקיים את מה שאתה מאמין בו.
אבין את דמון 18 ועוד 3 לשונות שווה קו ותותיות.
מה זה?
18 ועוד 3 לשונות שווה קו ותותיות.
כן, נכון. קו ות מדרגות, לא אותיות.
אז השם יקיר, אם אתה ממלא את זה באפים, תחלק את הלילה הקאסה,
זה יריב עם הכולל. עם הכולל.
זה להפוך תלבי על תתות לפרמיסיון, אה?
זה להפוך תלבי על תתות
לפרמיסיון. איי, 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 איי. אה?
לא יודע.
בגדול הוא עוסק בכל הקבוצות של נשמות שנכנסות לעולם האצילות, כלומר למלכות, ואיך המלכות מתנהגת לפי הנשמה שנכנסת לכאן. לפי מדרגות מדרגות. יש נשמות יותר של נביאים, יש נשמות יותר של חוזים, יש נשמות יותר של יסוד, יש נשמות יותר של כאלה וכאלה וכאלה, כל אחד בעצם נכנס, ואיך היחס בתוך עולם הזה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו נפגשים עם כל סוגי הנשמות שמתפללות. ואנחנו בעצם מכבדים, זה אומר שהזוהר מכבד כל מדרגה לפי הספציפיות שלה. לא בגלל שאנחנו נפגשים עם הכלל, שהכלל הורג את הפרטים. לא. היהדות, הכלל לא הורג את הפרטים, ולא רק שהוא לא הורג אותם, אלא הוא מחיה כל פרט לפי הזהות שלו. זאת אומרת שזאת, זה היופי ביהדות. זה שהכלל מכבד ושומר את הייחודיות של כל מדרגה. וכל מדרגה צריכה לגלות את אותו כלל, אבל לפי הייחודיות שלה. זה הסוד הגדול. באמת? זה הנושא המרכזי. ועוד, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל הקורא הקורא בברוך, כן, זה מה שהזכרנו מקודם, כלומר, זה הכלל. כשאתה אומר ברוך אתה קורא, כי עניין הקריאה הוא ביסוד, ועל ידי הקריאה מורידים שפע מהיסוד למלכות. אמרנו שאנחנו עושים תנועה, אקט סימבולי, כדי להמחיש שאנחנו מורידים עכשיו מדרגה. כלומר, כשאני מרגין את הראש, אני מוריד י'. וכשאני מרומם את הראש, אני מרים א', ואז אני גורם לזיווג ביניהם. בסדר? הוקמוה, סליחה.
אני צריך לכוון את זה?
כן, צריך לכוון. כתוב לך בסידור גם. כתוב לך גם בסידור באותו זמן, שעכשיו זה הזמן של היוד א', אחרי זה הזמן של ההד א', אחרי זה הזמן וכו'. וארבע קריאות האלה.
כל קריאה?
הוקמוה, הרי ביארו חז"ל, שצריך לכלול בעשר ספירן, שצריך לכלול ביסוד עשר ספירות. הנה. כן? זאת אומרת שכל היסוד הוא כלול מעשר ספירות. זאת אומרת שאתה צריך כל הזמן להיות גם בפרט שאתה נמצא בו, אבל לעולם לא לשכוח את התמונה הכללית. כן? וזה בחיים שלנו בכלל. למשל, אני עכשיו מצייר. יש לי סיור. אני לא יכול להיות בכל הציור כל רגע. יש לי פרט קטן שאני עובד עליו עכשיו, נכון? אבל זה לא נכון. גם אם אני עובד עכשיו על הפרט הזה, אני כל הזמן צריך להתרחק ולהסתכל איך הוא נכנס לכל המנגנון הזה. כי אם לא, יכול להיות שזה עשיתי מאוד יפה, אבל זה לא שווה, לא מתאים לשאר. אז מה עשיתי? אז זה רק מכער את הציור במקום לעשות אותו יותר יפה. אז גם כשאני עוסק בפרט כלשהו בחיים שלי, תמיד אני צריך לדאוג איך הוא נכלל בהרמוניה הכללית של הדברים. בסדר? זה חשוב מאוד בחיים שלנו. כל אחד בנושא שלו, כל אחד בחיים שלו. גם אם אתה רוצה. יש אנשים שבגלל זה אין להם טעם. יש אנשים שאין להם טעם. הם קונים לך דבר בגלל שזה עולה 10,000 שקל, אז הם ילכו להשקיע ב-10,000 שקל, והם יצימו לך את זה פה. אז זה יקר, זה יפה, לפני עצמו. אבל ביחס לכל מה שעשית בבית, סתם, עומד שם באמצע, אתה לא מבין. אנשים שאין להם טעם. הם מסתכלים על הפרט הספציפי הזה, אבל בתוך המכלול זה מכוער.
בבישול
זה תודה רבה. לא סדר בבישול. ובכל, אני אומר לכם, אני רק נותן לכם דוגמאות, בכל המציאות, בכל התכנים, בכל המציאות זה אותו דבר.
כן, אמרנו כלל פחד קל.
בדיוק.
קצת יש הקשר.
נכון, אז זה בדיוק. נכון, זה השורש שלו, של אותו פעם. כלומר, אל תוציא את הדברים מהקשרם הכללי. וגם בדיבור שלך זה אותו דבר. לפעמים אנשים פתאום מוציאים לי איזה משפט לא קשור בכלל לכלום. זאת אומרת, טוב, אתה ממשיך, כאילו, אתה לא רוצה להעליב, אז... אבל צריך שהכל יהיה קשור. כן? אז היום זה הדיבור של הצעירים, מה קשור? אבל גם זה, כן, מה הקשר? אבל גם זה לא קשור. רוצה מילה באוויר. אתה אומר לו דברים מאוד קשורים, הוא אומר לך מה הקשר?
כי הכל בכאילו.
כן, נכון. שצריך לכלול ביסוד עשר ספירות.
זה לא נכון. ילדים ובני נוער הם רואים כסף שאנחנו לא רואים.
יש הרבה לינקים. כן, ואני ממש בלייק.
הוא באמת כאילו... הוא באמת צועד, מה הכסף?
כאילו.
נכון, יש פה כאילו.
למה הוא לא מוציא את
הכסף? אז לכן, צריך, כן? הקשר זה היסוד. זה מה שמקשר בין הדברים. כלומר, מי שפוגם ביסודו, פוגם בתכונה הזאת שעכשיו הסברת אותה. זאת אומרת שהוא לא יודע לעשות דברים בהרמוניה. אז החדר הזה הוא כמו שהוא. אם אני עכשיו מכניס למשל טריסים שלא קשורים בכלל לעולם הזה, לחדר הזה, לאולם הזה, זה יכול להיות יפה בפני עצמו, והחדר יפה בפני עצמו, אבל שני ביחד לא עובדים. ככה זה בדיזהרמוניה או בהרמוניה. וצריך כל הזמן לדאוג לדבר הזה בשלמות. זה לא דברים של מה בכך. זה דברים חשובים, רבותיי. וזה יופיע בכל פרט בחיים שלך. החל מהמחשבות שלך, וקלה בצורת הלבוש שאתה מתלבש בו.
אבל איך ידע האדם לא לפגוע ביסודו, אם לא לימדו אותו מה יסודו?
אז בגלל זה צריך ללמוד. זה מה שאנחנו מנסים ללמוד. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד שאת...
כדי לא לפגוע ביסודו, הוא צריך לדעת מאיפה היסוד שלו.
נכון, ומה מה הוא עושה? מה זה היסוד הזה? יסוד של מי? של מה? כן? של איזה בניין? וכו'. בעינון, שהם 10 אותיות, אז הנה אותיות י' כ' ו' כ', כן, במילוי אלפין, אתם רואים? ממלאים את השם י' כ' ו' כ' עם א', כי כשמתייחדים זון, אז יש 10 אותיות פה, אז כשמתייחדים זון על ידי היסוד, אז כשזכר ונקבה, כמו י' כ' ו' כ' ומלכות, מי מחבר ביניהם? תמיד יסוד, נכון? בין כל קומה לקומה יש נקודת דבק. הדבק הזה נקרא יסוד. בסדר? זה אותו דבר. יסוד זה דעת, נכון? זאת אומרת, למשל בין חתן וקלה, אתם צריכים להבין שבזמן שהם בחופה, יש איזה מין יסוד וירטואלי, שעכשיו מחבר ביניהם. ומי זה היסוד הזה? מי זה המגלה את היסוד הזה? הרב המחתן. אז הרב המחתן הוא כאילו השכינה שביניהם, היסוד המקשר, הדעת המקשרת ביניהם. לכן, אז נשלם זעיר אנפין בשם מה שבו. כלומר, זעיר אנפין זה שם מה. זה מה שמקביל לו. אבל מה זאת אומרת זה שם מה? הוא צריך להשלים את עצמו. אם הוא לא, אז זה כמו זעיר אנפין שאין לו את הגילוי של שם מה. גם אם שם מה מתאים לקומה של זעיר אנפין, זה לא אומר שזה קנוי. אתם מבינים את מה שאני אומר? אנחנו תמיד אומרים שמה זה זעיר אנפין. נכון, זה בפוטנציאל. אבל אם אתה לא בונה את זה, זה לא יתגלה שם. אז אני צריך למלא את זעיר אנפין מהתוכן, מהתכונה שלו, שזה שמה. אבל זה לא בא באופן אוטומטי. צריך לעשות עבודה בשביל זה. ומאיר משם, זה, משם זה, על ידי היסוד למלכות. ומהכוח הזה של שמה, אני מאיר למלכות, אני עכשיו יכול לתת למלכות. אבל אם זעיר אנפין לא מלא בשם מה, מה הוא יכול לתת למלכות? שום דבר. לכן, נרמזות כל 10 ספירות במילת ברוך שביסוד. כלומר, מה זה ברוך בעברית? קשר, נכון? אז כל פעם שאני אומר ברוך, לא חשוב איפה. על איזה ספירה אני מדבר? יסוד. עכשיו, אם זה אבא ואמא ואם זה משהו אחר, אז עוד בינתיים. כל פעם שאתם שומעים את המילה ברוך, זה אומר קשור. זאת אומרת, תכתבו ליד הברוך שלכם, קשור. ברוך אתה השם, קשור אתה השם. זה לא שאני מברך אותו, איך אני יכול לברך אותו? בני סוואג'ו, זה שטויות. זה אותו דבר, כן? כי זה הברכה, זה הקשר הזה, דרך הקשר, אז יורד השפע, נכון? לכן זה 10 ספירות במילת ברוך שביסוד, הוא מפרש, זה עינון כף מין ברוך כתר, אז עכשיו הוא מסביר איך במילה ברוך, יש לנו את כל המדרגות, כן.
אני רוצה לומר שברוך אתה השם זה משהו כמו, תודה לך השם?
לא, כמה תודה. ברוך אתה השם, קשור אתה השם למציאות שאני נמצא בה עכשיו.
תודה לך השם שאתה
מחייה,
תודה לך השם שאתה
אחרונה לדעת,
תודה לך השם
שאתה... אז תגיד תודה. למה אתה אומר ברוך? מה, אין מילה בעברית שאומרת תודה? יש, תודה.
אתה אומר, מודים אנחנו לא.
משהו אחר. זה לא תודה. זה עכשיו אני נותן למנגנון הספציפי הזה את הקשר העליון שהוא יונק ממנו, עכשיו אני מזרים אליו. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה עשיתי עכשיו? הבאתי לנוזל הזה את היסוד האלוהי שמחיה אותו, ועכשיו אני שותה מזה. זה נקרא ברוך, לא תודה. בסדר?
גילית.
נכון, נכון. הוצאתי מן הפוטנציאל אל הגילוי.
וקוד השחר, קטן סלמתי, ומודים אנחנו לך על זה ש...
נכון, זה השלב השני.
בכל הברוך.
נכון. קיבלת, נכון, את ברכות השחר? אז הוא מברך. אז הנה, מפרש, זה אינון, כף מין ברוך. עכשיו תיקחו רק את החף של ברוך. החף של ברוך זה כתר. כי עוד כף מין ברוך, היא רומזת על הכתר שמשם שורש השפע. אז למה לא התחלתי מכתר? אלא שאני מתחיל בעולמי. אני, זה מה שאני נפגש איתו, אני נפגש עם קוסטר, לא נפגש עם קטר, אבל כשאני נפגש עם הקוסטר, אני יוצא מהקוסטר, לאט לאט אני עולה, ואני אומר, זה בא מפה, לא, זה בא מפה, זה בא מפה, זה בא מפה, זה בא מקטר. אז הקטר הוא בעצם בסוף, גיליתי בסוף את מה שהיה לפני. לפני זה היה טו-טו-טו-טו. כן? רש, ראשית חוכמה, עוד רש של ברוך, רומזת על ראשית חוכמה, לפי שהשפע יורד מן הכתר על ידי החוכמה. אז מה זה הוו ביניהם? זה החיבור בין הכתר לבין החוכמה. אז יש לי בעצם חור או קור, נכון? נכון. עכשיו, נשאר לי עכשיו בית, בית טרן ההין, במילה ברוך, זה בעצם שתיים, שאני עכשיו מחבר, מה זה השתיים? זה כנגד שתי ההיים, כן? בינה ומלכות של ברוך, של שכינתה אילאה ותתאה. שכינה עליונה שהיא בינה, ושכינה תחתונה שהיא מלכות. כי מחוכמה יורד השפע לבינה, וממנה דרך וקצוות למלכות. והוו זה שיט ספירן, זה תמיד החיבור, זה החיבור בין כל המדרגות. זה אירנפי של ברוך, הוא אומר, שש ספירות של זה אירנפי. אז הבנתם מה זה ברוך עכשיו? זאת אומרת, יש לי בית, ההין, רש חוכמה, ראשית חוכמה, וב, שזה הזה אירנפי שמחבר תמיד, וכתר. אז כל פעם שאני אומר ברוך, יש לי בעצם את כל הבניין, שם. עכשיו, ברוך אמרנו שזה קשור, זה אותו דבר, נכון? קשור אתה. זאת אומרת שאני צריך לכוון שאני אומר ברוך, להביא מהמדרגה העליונה, כן? דרך כל מה שעובר פה, את החיבור של העולם הבא עם העולם הזה. שבבית ההין של הבית. הנה, אמרתי עכשיו, בין העולם הבא לעולם הבא. זאת אומרת, הקוס הזה הוא בעולם הזה, הקוס הזאת? בעולם הזה, נכון? אבל היא לא רק בעולם הזה, במנגנון הפנימי שלה היא שייכת לעולמות העליונים. עכשיו, אם אני לא מגלה את זה, אז יש לי בעיה. מה אכלתי? רק את העולם הזה. אז אני הופך להיות חיצוני, 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 ואז אתה הופך להיות בן אדם חיצוני. כל כולך ברברי. כן, טרי, כמו פראי כזה, אין לו שום יסוד פנימי. זאת אומרת, שאם אדם לא מברך בחיים שלו, כל החיים שלו הופכים להיות חיצוניים. בסדר? ברגע שאני מברך, ואני גם יודע מה אני עושה בזמן הברכה, אז מה קורה? אני מחבר עכשיו בין העולמות. ואז הנוזל הזה הופך להיות עולם הבא בעולם הזה. אז אני עכשיו מתחבר, לא לנפטי של פה, או לפיוסי, אלא לפיוס העליון. לא, אין דבר כזה מלמטה למעלה. הכל ממעלה למטה. רק כשאני מתחיל, אני נפגש בהתחלה עם היסודות של העולם שלי. אני באתי לחדר הזה, מה ראיתי? רק דברים חיצוניים. אבל כשאני נכנס פנימה, אני נפגש עם התכונות האלוהיות של כל דבר. זה כמו שאני פוגש אותך בפעם הראשונה, מה ראיתי? אבל לאט לאט אנחנו מכירים, אנחנו מתחילים לזהות את החלק הנשמתי של כל אחד, את היופי הפנימי של כל אחד. זה אותו דבר, בכל דבר שאני פוגש בחיים שלו. אני נפגש עם ערכים בהתחלה שנראים לי כדברים חיצוניים, אבל זה לא נכון, אני צריך לדעת, אני עכשיו רגיל לדעת שזה רק שלב א', ולאט לאט אני נכנס לשלב ב', ג', ד' וכו', ומגלה את העולמות העליונים. ככה צריך לעשות בכל דבר, ואז אתה מתמלא בקדושה, בטהרה, בעולמות עליונים, בעולם שלך. אז אין שום דבר שהוא חיצוני לבד, הוא חיצוני ופנימי. כלומר, אני לא מזלזל לא בחיצוניות ולא בפנימיות, אלא מקשר ביניהם. הדבר הזה מובן?
כן, אבל בהכרח רק על פי הטקסט הזה אפשר לעשות את החיבור ואת הקישור.
למה אתה רוצה לשנות? אם זה היה אחרת, לא. אם זה היה אחרת, היית אומר למה זה לא ברור.
לא, זה הבנתי.
אז ברגע שהם חכמים אמרו לנו לומר את המילים האלה, זה אומר שבאותיות האלה דווקא, באלף ב', מופיע חיבור שמעניין אותי עכשיו.
באותיות האלה דווקא בתפילה, זה לא אומר שבהכרח רק בתפילה אפשר לעשות את זה בצורות הזאת, אתה יכול גם בצורה אחרת לעשות את זה. אבל חכמים באו ואמרו, שמע, אנחנו אבלים עכשיו, אז הנה התפילה, זה מגיע, ותקבל את זה, זה...
אם אני אומר לך, ברוך תהיה, מה זה אומר?
אבל אם אתה בן אדם תותח, אתה יכול גם בלי.
מה זה ברוך תהיה?
זה היה מחובר.
פשוט, תהיה מחובר. אני מברך אותך, כן?
כן, אבל...
שתהיה מחובר.
אני מבין, אולי אני לא מבין איך הקפה צינורות עובדים דרך הפית רשפה וזה, אבל אם אני תופס את זה ואני אומר, אני אשתבח שמונה, ואני מעריך את החומר הזה, ואני יודע שזה במנוע, אז אשתבח שמונה, זה לא...
לא, אשתבח שמונה, מה הקשר? תמיד, אתה משבח אותו. זה השאלה בצורה אחרת ששאלה
לך דנים.
לא חיברת, אמרת השתבח שמולד. לא יודע, וגם אם אתה לא יודע לכתוב בעברית, אתה יכול לכתוב ככה. השתבח.
מה, בגלל? במקום להגיד השתבח, תגיד ברוך השם.
איפה אני יודע?
השתבח.
במקום להגיד השתבח, תגיד ברוך השם.
שף, אומרים שף.
זה שף, כן. זה גם מקור הברכה, אבל אני עכשיו עושה קשר, אני לא רק מגלה שיש מקור, מגלות שיש מקור, השתבח שמו, זה לא אומר שההשתבח שמו מגיע אליי.
זה הכרה, זה לא
חיבור. פה אני מקשר את ההשתבח שמו אל החיים הפרטיים שלי. זה כבר מדרגה אחרת, אדוני. כלומר, אני בעולם של ריבוי, והבאתי את עולם האחדות. אל עולם הריבוי. זה כבר סוד גדול. כלומר, אין בכל העברית ארבע אותיות כל כך חזקות מאשר הדבר הזה. ולכן חכמים...
לעניין חיבור.
לעניין חיבור. לכן חכמים, והקדוש ברוך הוא שנתן להם חוכמה, תקנו לנו לומר את הדבר הזה דווקא. זה סוד, זה לא סתם מילים, זה הקומבינציה, זה הצירוף המנצח. אין יותר טוב מזה. תאמין לי שחכמים ישבו על זה וקיבלו ברוח הקודש את המילים הנכונות והמדויקות ביותר. אז אם כתוב ברוך, אל תגיד משהו אחר. זה מה שעובד. עכשיו, אנחנו לומדים את זה גם עכשיו, יש לנו גם ברכה, ברוך השם, עוד יותר קשר. כי עכשיו, מי שלא לומד תיקוני זוהר עכשיו, הוא לא יודע מה זה ברוך. עכשיו, אתה יודע מה זה ברוך. כלומר, כל פעם שאתה תראה את המילה ברוך, אתה תגיד לחבר שלך, אתה יודע ממה זה בנוי ברוך? אני אגיד לך לא מה זה ברוך. זה כתר, זה רפין, זה חוכמה, וזה שתי ההיים של העולם הבא עם עולם הזה.
כי פה אנחנו בונים את הכוונה של המילה.
זה לא בונים שום דבר, אנחנו רק מגלים.
מגלים.
מודעות. אני נכנס למודעות של מה שקיים כבר, זה כבר פועל. אם אני יודע או אני לא יודע, זה פועל. גם כשאתה לא מבין כלום, ואתה אומר, ברוך עשית את הקומבינציה הזאת, למרות שאתה לא מבין כלום. מה, אני מבין איך המנוע שלי עובד? אני עושה ככה, טק, עשיתי ברוך. ופתאום הכל עושה רעש והכל עובד. איך? לא יודע, לא מבין. סוגל מבין, אני לא מבין. הבנת אותי? אבל זה עובד, אני נוסע? העשר הרי במילת ברוך כלולות כל עשר הספירות. כלומר, הנה פה, 10 ספירות, יש לך קומה שלמה פה. כתר, חוכמה, בינה, ויראלבין ומלכות. הכל יש לך. ראית סוד כזה? רק חכמים, בעלי רוח הקודש, בעלי נבואה, יכולים לגלות לך דבר כזה. בסדר? רוצה לומר, אני לא יודע אם אתם מעקלים, אני לא יודע, אני לא... לפעמים יש פער בין מה שאני מלמד לבין מה שאתם, לא יודע, חווים. אני רועד מבפנים, אני רוקד מבפנים. אני לא מבין, כן? את הסטואיות הזאת, כן? כן? של כאילו, זה בסדר. זה לא בסדר, זה צריך לרקוד, אתם לא מבינים. לפעמים זה משגע אותי, כן? אתם לא מבינים איזה סודות זה. אתם כאילו התרגלתם. לא. יש לי תלמידה, אני הכי אוהב אותה מכל התלמידות. תלמידה במכון אורה. כל דבר אצלה זה חדש. כל השיעור ככה. וואו. לא מתרגלת לכלום. כל שנייה. ספרדיה אחת. חמודה חבל על הזמן. כזאת חכמה, והיא כל דבר מרגש אותה. אתה רואה צמרמורת באור שלה. זה בדיוק מה שצריך לגרום, רבותיי. זה דברים, אתם לא מבינים. זה 3,000 שנה שאנשים לא יודעים על זה כלום. אתם לא מבינים את זה, אתם חושבים שזה ככה? ורוצה לומר שעל ידי הקריאה שאדם קורא בברוך, ממשיך שפע מהכתר. כל פעם שאתם אומרים ברוך זה באור עכשיו מהכתר. אתה יודע מה זה להביא אור מהכתר? כתר, סתם אומרים מילים. אתה יודע מה זה כתר? לכל 10 ספירות זה זירנפין. אתה מבין הכתר העליון הזה לכל זירנפין. ובגילי תאמר ובשביל הכתר נאמר וברוך אל עליון וגומר. ששם זה הוא בכתר שבו שורש השפע. ויתן לו מעשר מכל. רוצה לומר שעל ידי היסוד בחוכמה הנקרא כל, נמשך השפע מהכתר לכל 10 ספירות הזעירנפין ומשם למלכות. אז זה בעצם אור חוזר ואור ישר. בסדר? אז אנחנו, בגלל שאנחנו בעולם שלנו, אנחנו מתחילים מפה, אמרתי לכם, נכון? אבל איך הקדוש ברוך הוא אומר?
הוא חוזר
לגיור
ישר.
הוא אומר, קורא. מה אמרנו שהקדוש ברוך הוא רוכב על?
מה, שר לא?
על כרוב.
כאילו,
כרוב זה ברור?
כן.
בגלל שזה אצלו? הוא בא אלינו. מה?
אותו
דבר. לא. כי זה כתר שבא לחוכמה, דרך זה אירנטין למלכות. אז כתוב שהוא רוכב על כרוב. לא על כרוב שאתם קונים בשוק, כן? כרובים זה כאילו מלאך, כן? חרביה עם פנים של תינוק.
אבב הוא במקום אחר.
כן, נכון.
רוכב זה גם כרוב.
נכון. רוכב ערבות, כל פעם אנחנו אומרים רוכב, זה מרכבה, כל זה אותו שורש.
עכשיו זה וואו.
הנה?
אבל אתה יודע למה זה לא וואו מקודם? כי זה עצוב, כי זה עצוב, כי זה עצוב שהגענו למצב שאנחנו מצמצמים את הדברים האלו רק לתפילה. זה בדיוק מה שקורה. זה מנגנון כל כך מטורף, שבסופו של דבר הלמידה שלנו מגיע למצב שזה אר ורק, אנחנו מגיעים למנגנון הזה אר ורק דרך התפילה.
לא, לא נכון.
זה עצוב.
לא נכון, אבל הרבה
למה אתה אומר,
למה?
תגיד.
למה?
אנחנו נעשה את זה רק בתפילה.
זה לא
יכול
להגיד את זה כל היום שלושים.
זה נכון.
זה רק עצמו.
אבל זה עובד.
לא, אם אתה מתרגש כל פעם מחדש, המשך. לכן זה הכל עניין של 10 ספירות בכל הכיוונים של זה. אתם צריכים להבין את הדבר הזה. לכן,
אתה למה לא אין לימוד במקום תפילה, למשל?
מה זה לימוד בלי לא, כי זה הלימוד של החיבור, אבל החיבור שווה 1,000 לימודים. התיאוריה אף פעם לא תשתווה לדבר עצמו. ברגע שאתה אומר ברוך, גם אם לא למדת, אתה מתקשר לדבר, אתה קשור לדבר, אתה מביא את הדבר לחיים שלך. זה כאילו שאתה אומר לאשתך, 1,000 פעמים אני אוהב אותך, 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 אתה תופס. ברגע שאתה מראה לה פיזית, פרקטי, דבר אחד, זה שווה לכל מה שאמרת לפני, זה הפוך בדיוק. לא, שמה זה כבר לא אני אוהב אותה, שמה זה כבר אקט. זה מה שצריך להבין, שהתפילה זה לא דיבור, התפילה זה אקט אינטימי. זה מה שאנחנו לא מבינים, אתם חושבים שכשאתם מדברים בתפילה זה דיבור? לא.
כשאני עובד זה...
אתה חושב, אבל זה נכון. התפילה נקרא עבודה, רק היא פנימית, אז היא נקראת עבודה שבלב. אבל זאת העבודה הכי גדולה.
זה תפילה. היה לנו לצוח עבוניות ונפלל תוך כזה, זה האידאל.
נכון. צריך לעשות את כל המדרגות ביחד. ההולך בדרך ושונה. זה האידאל, ולא פוסק כדי לשנות. כן, אז זה הסוד, התפילה היא עבודה, היא עבודה פנימית. אתה יודע מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? שאם היינו יודעים להתפלל, היינו מתפללים כל היום, לא צריך ללמוד תורה אפילו. כי אתה כל הזמן בקשר, זה הדבר הכי גדול שיש. למה מקובלים לומדים כוונות? מה עושים המקובלים? שמעת פעם ספירת הרומר על ידי מקובל? זה לוקח לפחות את... כן? חצי שעה רק להגיד את ספירת העומר, ששכחת בכלל מה ההתחלה. הוא אומר לך, ברוך... הוא שומד לך את כל הדפים של המחזור שלו, את כל הסידור שלו. אחרי זה אתה, אחרי זה השם, אלוהינו, מלך, העולם, אשר, קידשנו, במצוותיו. תשימו לב כמה זמן זה לוקח. אז ספירת העומר. כשהוא אומר לך עומר, אתה כבר, זה לא יודע, שכחת כבר את ההתחלה.
יהיה בוקר.
אני אומר לכם, זה כמעט שעה. ספירת העומר של מקובל זה כמעט שעה. וגם כשהוא אומר לך היום, 17 יום לעומר, שזה נגמר. אז מה הוא עושה? זה עבודה. הוא עכשיו עשה זיווג ששווה מיליארדים של מילים. עכשיו הוא הביא שפע אמיתי לעולם. לכן לומדים סידור, זה נקרא ללמוד סידור. ללמוד סידור זה ללמוד...
שמחה הזאת ולכנסת.
מה?
למה אנחנו לא רואים את השמחה הזאת?
בגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שאנחנו סתם אומרים מילים שכתובות. דווקא פה זה עדיין שמח, אני מכיר עוד יותר, פה זה עדיין שמח, ברוך השם. ביחסיות, זה שמח הרבה. אני מכיר מקומות שאתה באמת הולך לאיבוד שם. פה זה דווקא שמח. לא צריך כל כך איזה, תלכו, תסתובבו, תראו. ברוך השם, פה יש אווירה לא רעה, טובה. כן? טובה מאוד אפילו. כי כשמתייחדים, אז זה כל הייחוד של זול. אז נשלם זה בשם מה? ואז הוא נותן לכל המלכות. אז כל מה שאמרנו עכשיו זה שכינתה עליונה, שכינתה תתאה וכו'. אז כל הספירות האלה. זה מראה של ברוך לאל עליון, וייתן לו מעשר מכל. מה זה וייתן לו מעשר מכל? מי נותן למי? השם נותן. זאת אומרת, מה הוא נותן לנו? איך הוא נותן לנו מעשר? מה זה אומר? אבל איך זה מתבטא, איזו ספירה זה? יפה, אחד מעשר. מלכות זה מעשר. של הקדוש ברוך הוא. כשהוא מוריד לנו לעולם הזה את המלכות, המלכות זה 1/10, כן? ספירות? אז זהו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מהמעשר שלו. כלומר, מה הוא מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא? שתמיד אני צריך לתת מעשר, כלומר אחד מעשר ממה שקיבלתי. גם אני ממשיך את אותו מנגנון.
ממנו זה נגזר.
בוודאי. זה לא אנחנו המצאנו את זה. הוא בעצמו נותן מעשר, ואני ממשיך. כלומר, אני תמיד צריך להפעיל ולהכניס למשחק מחדש איזו ספירה? את המלכות. כלומר, המלכות שייכת למי? היא כל הזמן מסתובבת. היא בעצם נותנת את הברכה לכל מדרגה. קיבלתי 10 שקלים, אני נותן שקל. השקל הזה לא שייך לי. הוא יעשה מהתשעה שקלים שנשארו לי, 900,000. בגלל שנתתי את האחד.
זה
בדיוק על המנגנון הסודי. לכן עשר כדי שתתעשר. אנשים אומרים, לא, לא רוצה לתת, מה, יש לי כבר, אני לא מקבל כלום, מה אני אתן, מה שאני... לא, תבין. זה לא שייך לך.
מעשר זה לא
צדקה. מעשר זה צדקה. היום אנחנו מכוונים שהמעשר זה צדקה. עכשיו זה בן אדם שמרוויח רגיל. אבל אדם שמרוויח המון, אז הוא יכול לתת יותר ממעשר. למה? כי מבחינתו, גם אם הוא ייתן 20, 30, 90 אחוז, כן? אם הוא מרוויח 20 מיליון שקל לחודש, כן? אז גם אם הוא ייתן 90 אחוז, יישאר לו עוד איזה 10 מיליון? תספיק לו, נכון? כדי לחיות ברווח ולא בצמצום, אז הוא יכול לתת יותר. כלומר, גם המעשר הוא יחסי למה שאתה מרוויח. המשך. ועניין הנזכר שנרמז בפרשתו של יוסף. יוסף בגין זכה לצדיק חי אלמין. יוסף, לפי שזכה להיות מרכבה ליסוד, כלומר, יוסף בעולם שלנו הוא הביטוי של הספירה הזאת, של היסוד. הנקרא חי העולמים. על ידי שעמד בניסיון במעשה של אשת פוטיפר. כל זה בגלל שיום אחד הוא עמד בניסיון שהאישה היפה הזאת, שלא הייתה יפה ממנה, מבריאת העולם.
באמת?
כן. כתוב שהיא הייתה, זה כמו הדמות של חווה במודל משוכלל. כן? זאת אומרת שאי אפשר לעמוד בפני אישה כזאת.
למה?
למי?
כנראה שהוא לא שמע.
בסדר, יש שם האור. יש שם האור גדול. האשת פוטיפר הזאת ידעה, היא בעצמה ששושרת המשיח נמצאת. מה אתה חושב שזה סתם? זה אנשים קטנים? פרעה זה איש גדול. הוא התמודד עם הקדוש ברוך הוא. יש אפילו גמרא שאומרת ש... לא זוכר מי זה השני, שכחתי עכשיו, אני חושב שזה נבוכדנצר. נבוכדנצר שלא התמודד ישירות עם הקדוש ברוך הוא, כדי להכניע אותו, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך. זוטר. פרעו שעמד מול הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו טיפל בו. מי יותר גבוה? פרעו. ברשות הזאת יש לו מדרגה גבוהה. כן. אז אשת פוטיפר זאת אישה חשובה מאוד, ויוסף ידע שיש ניסוס אלוהי שם. אז זה עוד מושך אותו. ובכל זאת הוא עמד בניסיון ולא... עד כדי כך שהזרע של יוסף יצא מהאצבעות שלו כתוב. כלומר, כל כך הוא היה בתשוקה, שהוא לא יכול היה להוציא את זה משם, ויפוזו זרועי ידיו. כלומר, הזרע יצא מהאצבעות שלו. כן, זה משהו שאי אפשר להבין. ולכן יוסף זכה לזה. בסדר? דבי צריך למסגד בכל ספירה לגבי שכינתה, שעל ידי היסוד שבו עניין הקריאה צריך לכרוע בכל הספירות. לכן יוסף הוא כל הזמן הדבק של כל המדרגות.
הקרונים היו חזקים
מישראל במלכות. זה לא שהם חזקים מישראל, זה כשהמלכות, את צודקת, שהמלכות לא נמצאת בישראל.
הם היו יותר חזקים במלכות.
אז היא נמצאת אצלה. שישראל לא קופץ מלכות, איפה נמצאת המלכות? ביד הגויים. זה כמו הדגל, יש משחק, נכון?
כן, משחק הדגל,
עושה את זה. מי שמחזיק את הדגל הוא זה. אז ברגע שעם ישראל לא נמצא עדיין בארצו, ברגע שעם ישראל לא נמצא עדיין במלכותו, איפה נמצאת המלכות? ביד הזרים. כשאני יוצא ממצרים, אני עוד לוקח את הדגל, איתי. כמו ששמעתי אתמול מישהו שלא רוצה לעמוד בתפירה, אז שאלתי אותו, למה אתה לא עומד בתפירה? הוא אומר, זה מעשה גויים. אמרתי לו, אתה מכיר אומה? מעשה גוי, אז בוא, אל תגיד מילים ששמעת. אתה מכיר אומה שעומדת כל האומה כולה בדבר כזה? איפה מעשה גוי? אני מסתכל עליו, אומר לי, וואלה, לא חשבתי על זה. מה אתה סתם אומר מילים? אתה שומע דברים, אתה חוזר כמו טוקי. אין אומה בעולם.
מאיפה זה בא?
מאיפה זה בא? מהשופר. שופר שנשמע בצורה כזאת לאומה שלמה, זה עם ישראל? אין דבר כזה בשום אומה אחרת, שאומה שלמה עומדת באותו זמן, באותה שנייה. אין דבר כזה, אז איפה מעשה גויים? מישהו עשה את זה פעם בחיים? לא הבנתי מה אתם אומרים.
חגגו.
כן.
בבני ברק, את יום העצמאות.
היא חגג.
במסעות החינוך.
אוקיי.
בגלל שהם רצו להשמיע מוזיקה, וביום העצמאות אין להם אפילו יותר.
אז מתי הם חגגו את זה? למה אין להם? לא הבנתי שום דבר. אם הם כבר חוגגים יום העצמאות.
יש מסיבות יום העצמאות לפני ספירת העומר, כדי שהם יוכלו לעשות את זה.
מה זה לפני ספירת העומר?
בבתי ספר, אני יודע מה?
חגגו. אני לא מבין, לא מבין, לא הבנתי.
חגגו יום העצמאות.
אבל כל התקופה זה העומר, מתי הם חגגו את זה?
מה זה חגגו? מנגל?
המשנה
הוא שאני חושב את זה מהיום כולם. גם אנחנו הזזנו את זה, כדי לא לחלל שבת. זה מה שאני אומר, אז מה הקשר? אין הרבה אפשרויות, או שהם עשו את זה או בראש חודש. בסדר, זה סתם עיוות, סתם עיוות של הדברים, זה לא צריך להיכנס, לא צריך כאילו לפחד מהדברים האלה. סתם, זה מינורי, באמת. בסדר, לא צריך לעזות השם, הקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים של כולם לאט לאט. הדברים משתנים. אני ישבתי בשבת הגדול, שבת הגדול, נכון לא הייתי פה, כן, שבת הגדול, הייתי בבאר שבע. בבאר שבע ישבתי בשולחן, כן, הרבנית נאון גם כן הייתה, נכון? בשבת הגדול, היינו ביחד. המון 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 אנשים, מאות אנשים. ישבתי בשולחן עם הרב אמסלם, שפרש משד. כן, עם שלם, שפתח את התנועה עם שלם. אז היינו ככה, דיברנו כל הארוחה שם. והוא בעצם גדל במרכאות כחרדי, כן? ופתאום נפל לו הסימון. עכשיו, הוא לא היה לבד, היו כל הילדים שלו בשולחן. ארבעה בנים, כולם יוצאי צבא. צהל, אחד עכשיו עדיין בצבא. ודיברתי איתו, אתה רואה אותם מכאילו חזות חרדית. הוא אומר, לא, אני זה, אני פה, אני כפיר, אני ההוא, אני ה... ודיברתי עם הרב המסלם, הוא אומר לי, אבל תשמע, זה סתם שטויות. אנחנו גדלנו, אני רב שיצאתי מאלג'יריה, ממרוקו, מכל ה... אף פעם לא הרבנים שלנו לא היו חס ושלום נגד מדינת ישראל, לא היה דבר כזה, סתם המצאות חדשות. כל הרבנים הספרדים למיניהם, לכל הדורות, אתם לא מבינים איך היו מדברים על מדינת ישראל בכלל. אני לא יודע מה קרה להם, כולם התחרפנו.
אבל השאלה מה אנחנו יכולים
לעשות? הנה, שאנחנו עושים, אנחנו לאט לאט. באהבה, קודם כל באהבה, לא בשנאה. באהבה ולאט לאט. נכון, אז הכאב הזה צריך להביא אותו בצורה נכונה, כדי שהצעירים, והצעירים ברוך השם משתנים. והרב המצלם אומר, אתה לא מבין כמה אני פוגש צעירים שרוצים לבוא אבל מתביישים בינתיים. אז לאט לאט יבוא האומץ הזה גם כן. לא צריך להתרגש מכל דבר. להתייאש מיד, אתה רואה, אין סיכוי, אף פעם לא נצליח. לא נכון.
לתת זמן
לרעמד. לא חושב. דרך אגב, אם הם חוגגים את יום העצמאות, כבר אמרת לנו משהו. לא אכפשתי מתי הוא חוגג. עזבי, תיחדוב בינתיים שמה. הוא כבר מבין שקרה משהו.
השבוע התבקרתי עם מישהו עם חרדים בגבי יום עצמאות חג וזה, ואז בסוף הוא הגיע והוא אמר לי, זה צחוקים. כשהלכתי לו, הוא אמר לי, אז שיהיה לך חג שמח. אמרתי לו, שמה, סופו של דבר, כשמשיח, הדמות עצמה, תהיה פה, אחד משנינו תעשה תשובה. ואז ברגע הזה, הוא יבוא לשני בבכי ויגיד סליחה. תראה מי זה יהיה. כי בסופו של דבר זה מה שיחה את הכל.
בעזרת השם, בעזרת השם הדברים מתבררים לאט לאט. לא
לפחד.
לא לפחד. אתם זוכרים את מה שסיפרתי לכם פעם על הרב קוק, שביום העצמאות, הבן, כן? הרב צבי יהודה. שיום העצמאות הוא יצא והלך לראות את כל המהלכים, כל הריקודים ואת כל ה... של צה"ל והכל. כל השמחה שהייתה בשנה השלישית, שנייה של יום העצמאות. הוא חזר לישיבה, למרכז הרב, התחיל לבכות. והתלמידים באו ואמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? הוא אומר, ראיתי הרבה חילול השם ברחוב. אז התלמידים שלו אמרו לו, למה? בגלל שגברים ונשים היו רוקדים ביחד? הוא אומר, לא, זה הייתה שמחה של האומה. אני לא מדבר על זה. הוא אומר, למה? מה חילול השם? הוא אומר, לא ראיתי רב אחד יוצא לשמוח בשמחת השם. ועכשיו ברוך השם מלא, מלא. דרך אגב, כל החרדים האלה שאתם רואים אותם, הם בכנסת, נכון? זאת אומרת שהם מכירים בזה שמדינת ישראל היא ראשית המלכות, מנגנה. לא חשוב. גם זה לא נכון, אסור ל... אנחנו לא מדברים לשון הרע על עם ישראל. כולם נמצאים פה וכולם עושים את העבודה לאט לאט. באהבה אנחנו נצליח בעזרת השם לגשר על כל הפערים.
התפילה הראשונה הייתה ב-49, זה כן משהו של הפרוטין בריטניה, זה כן נהוג בכל
הכל. מי עשה? מי נהוג בעולם? שכל האומה עומדת? אין דבר כזה, תביא לי מקור. אין דבר כזה, אומה שלמה.
בריטניה, השבוע דיברו על זה, בריטניה יש להם דקת דומיה, אבל היא ברשות. היא לרשות, זה לא חוקה. זה לא מחוקק על יד המדינה או שום דבר, יש לזה מקום, יש דקת דומיה לזכר כל נופלי מלחמה, פעם אחת בשנה, אבל זה... לא, זה לכל מלחמות ולזכר כל מי שנפל, וזה לא, זה לרשות. כל אחד רשאי לעשות או לא לעשות מתי שהוא רוצה, אין עצירה של כל המדינה.
יש מקומות, אבל זה לא... דבר של כל
האומה,
אין דבר כזה.
בערוץ 10 השבוע דיברו על זה.
אפשר להתחלל בבית כנסת שלא אומרים דקת המדינה?
זאת שאלה מאוד 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 עקרונית. אפשר להתפלל, אבל צריך בוודאי שאפשר להתפלל, כי זה מניין של יהודים, בכל זאת, אבל צריך ללכת לרב ולדבר איתו. זה מה שעשיתי ברמת קולג. הלכתי לרמת קולג לדבר עם האנשים, עם הרב, ומאז שהייתי שם, הם עושים את דקת המדינה. לתדהמתי, בכלל לא היה לו שום התנגדות, כלום, אף פעם לא עשו את זה. אמרו לו, כבוד הרב, אני לא מרגיש טוב, אתם לא אומרים פה דקת המדינה, אמרו לי, אתה צודק. התחילו לעשות את זה, שיניתי בכנסת שלם רק בדיבור אחד. לא התנגדות לכלום. אז צריך לדבר.
רמת קולג.
יש מישהו, אני מכיר מישהו, יוצא שואה, שהתחיל להגיד הלל בכוח בבית כנסת, הוא היה לבד, כל בית כנסת לא רצו להגיד הלל, התחילו להגיד תחנות, יום העצמאות, הוא התחיל להגיד הלל בכוח, יוצא שואה, עכשיו הוא זקן בן 80, נסכן, התחיל להסתובב לבד ככה, סביב האחד, שבר להם את כל התפילה, תפילה, הללויה, והם כולם ככה, לא יודעים מה לעשות.
מה, הם התבטחו?
לא, אף אחד לא עצר אותו, אף אחד לא עצר אותו מפאת כבודו. כן, והוא מסכן, הוא בכה לבד, עשה את כל הליל ככה לבד. ממש, לא, כאילו, אני אומר לך שמי שיצא מהבית כנסת הזה, יש לו משהו, קרה לו משהו בפנים. אין, אז לאט לאט, בעזרת השם, באהבה אפשר לשנות, פשוט האנשים לא יודעים, זה כמו תינוקות שנשבו. בתוך סגנונות, בתוך רעיונות, שאולי לא הבינו, לא למדו מספיק. אז תיקח את הרב של המקום, דבר איתו, תראה לו מקורו, תראה לו דברים. אני ישבתי עם הרב שם, דיברנו, אמרו לי בסדר, אין שום בעיה. עכשיו 5 דקות. עכשיו תלכו לשם, בבית המרכזי של רמת פולג, כן, כולם אומרים עכשיו הלל, כולם אומרים עכשיו זה, כולם אומרים עכשיו ברכת המדינה, כולם. אני קשה לי להתפלל בסידור שאין בו את זה. אז מה אני אעשה, אני רואה את הסידור? לא, זה גם קודש. אז אני מוסיף את זה, אני מצלם את זה במקום אחר, מדביק את זה בסידור. אין אנשים בסידורים הבאים, אני אעשה את זה. לאט לאט. הרב מרדכי אליהו היה עושה את זה, זה עשה לי, בהכל. כי הוא היה חבל על הזמן. הבן שלו, חבר שלי, הרב שמואל אליהו. מפגשים המון. ברוך השם בכלל בשיטה אחרת לחלוטין של מה שחושבים. אז יש תקווה, כן. כן, אנחנו נסיים פה היום, נעבור למנבט, כן, מה?
אז למה אנחנו אומרים שלמייחות אין רק לילת ממחר עצים? כאילו, כאלה שאין לו שום דבר.
נכון.
לעצמה. ברור, אם היא עצמה. אבל אם אין לך שום דבר, שהיא לא קיבלה שום דבר באותו זמן...
לא. אתה אומרת עכשיו שני דברים סותרים. היא קיבלה, אבל מעצמה אין לה כלום. אבל היא קיבלה. מה שהיא מקבלת, בוודאי שהיא מעבירה. עד כאן להיום בזוהר. אנחנו נעבור למנבט.
Rachela, Yosef, je savais Yosef de Vapour. Vapour, il est là-bas vraiment.
Il est
là-bas. Il est là-bas. Il est
là-bas. Il est
là-bas. Il
est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Pasco.
Le grand de Sheila.
Oui, Gamani. Yosef égale Yesod. Bebarro, Yesod, Sheila, Bar, Ima. Paqueter, Chiyore, la Malroute.
Qu'est-ce que tu as mangé?
Ok.
C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est
quoi? אבל עכשיו אתה רב סביבה, אז הוא אומר על הספירה שאת מעמידת הספירה לחיילי צהל יש בה מצווה ולשבת לזיכון כבוד הקדוש.
נכון. מצווה. נכון. זה תקנת הרבנות הראשית לישראל שצריך לעמוד, זה תקנה, זה דברי חז"ל, זה דברי חכמים, זה לא סתם באוויר.
איפה התקנה?
התקנה הזו של הרב גורן, הרב גורן...
אבל זה רב, זה לא רבנות. זה לא הרבנות, זה לא הרבנות הראשית. אני רוצה לראות שיש פסיקת הלכה של הרבנות הראשית שמוציאה...
אף אחד גם לא מקבל את הרב גורן כ... הדתיים בכלל לא מקבלים את הרב גורן כרב.
נכון.
בסדר, אז זה לא נחשב.
מי שהיה הרבנות, מה זה אומר?
זה לא נחשב מבחינת הרבנות.
הוא היה הרב הרבנות. מה זה רבנות? הרב הראשי לישראל.
בתקופה שלו היה
מראש. נכון, אז זהו, זה הרבנות. הרב הראשי לישראל פוסק הלכה, הוא פוסק. הרב מרדכי אליהו פסק הלכה, הוא פסק. הרב עובדיה יוסף, שהיה, כל אלה היו רבנים ראשיים לישראל, פסק הלכה, פסק. גם הרב עובדיה יוסף אומרים עליו דברים שזה לא נכון. אני אביא לכם מקור של הרב עובדיה יוסף, שהוא כותב בעצמו. שזה, מדינת ישראל זה חשיבות עליונה שאין כמו כך.
אני רוצה לראות.
אני אביא לכם את זה.
אשמח לראות.
סתם אנשים אומרים דברים על שם, אנשים שהם עכשיו לא אמרו דברים. גם זה סתם לשון הרע.
זה שהוא אמר, זה לא בכך בא לגבי מישהו, שהוא גם יגיד שצריך להגיד על זה יום כיפור.
הוא יגיד על אל, אבל שם יש כבר עניין אחר, עם ברכה או בלי ברכה וכו'. בסדר. זה כבר עניינים של דיוקים קטנים. בשבילי הם גדולים מאוד.
זה לא בדיוק עם קטנים, כי בסוף את זה לא משמעות. אם אתה אומר עליהם לברכה, אמרת פרקי תהילים.
נכון, נכון. אבל אמרת משהו באותו יום, לא עשית את זה ביום אחר. עיקרת, יש מדרגה של הכרה. זה מתחיל, לאט לאט. הבן שלו כבר הוא שונה, נכון? הוא הלך עם הרב מרדכי אליהו.
שזה החרדים, לא מקבלים אותם.
נכון. בסדר, זה שלבים בהיסטוריה, לאט לאט. שם מבית, אנחנו בדף 3.
מקבלו.
סוכי ענה בכוח עוסקים בתיקון הבריאה מנפילתה, אתם זוכרים? כלומר, כל מה שאנחנו אומרים בתפילת ענה בכוח זה להעלות את העולם מנפילתו. למה העולם נפל? פשוט מאוד, העולם עצמו, מעצם בריאתו, הוא נפילה מהמדרגה של האינסוף. לא מדברים עכשיו על שום חטא. אין שום חטא. עצם זה שיש בריאה, זה כבר מדרגה נמוכה מהבורא, נכון? זה כבר נקרא נפילה. כלומר, גם אם לא תעשה שום דבר, עצם זה שאתה נולד לעולם הזה, לבריאה הזאת, אתה כבר חסר. כן או לא? זהו. את זה כבר צריך להשלים. חוץ מזה, אם אתה רוצה, אז זה מוסיף עוד נפילה על נפילה. אבל עצם זה שהעולם נברא ולא בורא, יש לו כבר חיסרון ביחס לבורא.
ראיתי את הפוטנציאל של לברות, על ידי הדיבור.
בסדר, אבל זה עוד לא מדרגה של הבורא עצמו. אוקיי, אז אני צריך להשלים את העולם מנפילתו. עכשיו, מה משלים? אז התפילה של אנא בכוח, הנה עוד פעם, תפילה לשון ליפות, קשר, תפילת אנא בכוח, היא קושרת, יש לה מנגנון פנימי, מהשיעור הרביעי, כלומר השיעור הבא, נתחיל כבר במילים, פה זה רק הקדמות בינתיים, מהשיעור הבא אנחנו כבר מתחילים במילים, אנא בכוח וכו'. אז בינתיים אנחנו עוסקים בתיקון הבריאה מנפילתה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. דהיינו, שבאמצעות שם ממבט, היוצא מאותה תפילה, שווה המציאות כולה אל מקורה. כלומר, מי זה המקור של המציאות? הוא! התברך שמו, שאני לא יודע מי, איך, אני לא יודע להגדיר אותו. אין סוף ברוך הוא. דלת מחשבה תפיסה בן. אבל אני יודע שהתפילה הזאת, רבי נחוניה בן הקנה עשה אותה, כדי להחזיר את העולם הזה למדרגה האינסופית שלו. תשאלו אותי שאלה, אז מה יקרה לעולם? הוא יתבטל. תשאלו אותי.
אז מה יקרה לעולם? הוא יתבטל?
לא. כי אני לא מדבר על חזרה של העולם אל מה שהיה לפני, אלא גילוי של מה שהיה לפני בעולם. הבנתם? מה זה חזרה בתשובה? מי שמבין חזרה בתשובה, אני חוזר למה שהייתי, אז הוא מתבטל. לא. חזרה בתשובה זה להישאר איפה שאתה, עם העולם שלך, ולהביא את כל הערכים שהיו לפני, פה. זה בדיוק מה שעושה התפילה הזאת. זה נקרא שם ממבט. כלומר, התפילה הזאת שם ממבט פועלת כמו מעלית שמורידה לעולם שלנו את הערכים של האינסוף.
מעלית הפוכה.
למה? אז המעלית יורדת. כן? שבה שווה המציאות כולה אל מקורה, כלומר שהיא מאירה באור נאמן לשורשה. הנה, אני מסביר את זה. כלומר שהבריאה מאירה באור של השורש. אבל בתוך הבריאה עצמה, לא ביטול של הבריאה. תראות. כי במעשה התשובה שלא מבינים אותו כראוי, יש ביטול, כאילו מוות. אני לא רוצה למות. אני רוצה לחיות ולהביא אל תוך החיים את הערכים האלה שהיו לפני. שנמצאים תמיד ברובד אחר. תיבות השם, ממבט, ואותיותיו, לבושים הם לאור עצום, כן? הם כמו לבושים לאור מאוד 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 גדול, המסוגל לשחרר את הנבראים מכל הכבלים של החומר המספירים מהם את האמת המקורית. זאת אומרת, זה מין פתיחת וילון. השם הזה ממבט, עכשיו אני חוזר למה שאמרתי, לא מדובר להבין ממשהו לקרוב ולמכל למשהו, אין. זה לא טריטוריאלי, לא מביאים אורות משם לפה, אין דבר כזה. פשוט פותחים וילון והאור מתגלה. כי הכל נמצא, הכל מצוי, רק בעשרים. המחיצות. אז השם הממבט הזה מפיל את כל המחיצות. רשבי עליו השלום, גילה לנו סוד עצום בקשר לתפילת ענה בכוח. זאת לא המצאה של רבי נחוניה בן הקנה, אלא יש, הוא פשוט הביא את זה לצורה שזה נמצא, אבל רשבי גם הוא התעסק בזה. ומה הוא אומר לנו? כל את ואת אית למאמר ואית לנתיב. עשר אמירן אינון ולמד בית שבילים. כלומר, מה זה השם מבית מגלה לנו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום? שכל עוד ועוד מהמאמר הזה, מהשם הזה, משם מבית, זה בעצם נתיב אחד. אור מיוחד מלמד בית נתיבות ומעשר ספירות. למד בית נתיבות החוכמה זה 32, למד בית, פלוס עשר ספירות זה 42. זאת אומרת, מה זה 42? איפה יצא המספר הזה? זה כל הנתיבות של החוכמה יחד עם 10 הספירות. כלומר, שכלולות בתוך 10 ספירות. אז אומר הרב, 10 אמירן עינון ולמד בית שבילים. זה כמו 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שמגיעות לעולם שלנו ב-32 שבילים.
אבל ה-32
זה 22 עוד שבילות ועשר. נכון, זה עוד בתוך אותו מנגנון שמתפרט ומתפרט ומתפרט. וכולהו תליין מן איה. עכשיו אנחנו לומדים עוד סוד. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, מאיפה זה בא? מהמילה איה. אתה זוכר את המילה הזאת?
כן, כן.
שאומר אותה ב...
כתר.
במוסף של שבת, נכון? איה מקום כבודו לאריצו. אז אנחנו עכשיו לומדים עוד מדרגה חדשה.
מה זה
איה? איה, כן. בעברית מודרנית פשוטה זה איפה. איה מקום כבודו לאריצו. איפה הוא הכבוד שלו כדי שאני אעריץ אותו? זה מה שאנחנו אומרים. כלומר, כולם שואלים איפה הוא. גם המלאכים שואלים איפה הוא. אתה חושב שהמלאכים רואים את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אנחנו רואים, נכון? כן או לא, תגיד את האמת.
לא יודע.
תשובה נכונה. כל אחד במקום שהוא נמצא חושב שהקדוש ברוך הוא שם. המלאכים אומרים שהוא פה, ואנחנו אומרים שהוא שם. אז איפה הוא? בכל מקום. הוא ממלא כל עלמין. אבל הגילוי שלו, כן? זה צריך לעשות, זה צריך לעשות עבודה. מי מגלה, המלאכים או אנחנו?
אנחנו.
איך אני יודע את זה? כתוב, עם עמך ישראל. מה זה עם עמך ישראל? כשעם ישראל פותח, אז המלאכים פתאום רואים. אז אנחנו פתחנו את השערים. וכולהו תליין מן איה. אז הכל תלוי באיה הזה. ודאיו אבו בם עודיה. מה זה אבו בם עודיה? כשאני אבו בם, מה זה בם? שם ממבט. עודיה, אז אני יכול להודות ליודקה, כלומר אני רוצה עכשיו לגלות את המוכין יודקה. איה בחושבן עודיה. כלומר, כמה זה בגמטריה עודיה? מה?
עודה זה
היה. כן, בחושבן עודה. אז כמה זה עודה? 16. כמה זה? 16, נכון? אז העודה זה איה. כלומר, כשאתה אומר עודיה, העודה הזה זה 16, זאת אומרת שזה בעצם כל הפתיחה של הבניין. אופיר, אתה רואה מאיפה אתה בא?
כן.
יודקה, בסוגריים, כנגד חוכמה ובינה, א', כנגד כתר עליון. אז המילה איה בנויה מכתר, חוכמה ובינה. נכון? ככה. איה. כל פעם שאתה אומר איה, אתה צריך לחשוב א', כתר, י' וה', חוכמה בינה. אז הנה עוד כוונה בזמן התפילה. ואינון, שבע ספירן כלילן בשבע שמהן. והן, שבע ספירות כלולות בשבע שמות. בשבעה שמות. לפי דבריו הקדושים, אז אני עכשיו מפרש, כל זה היה בערמי, נכון? לפי דבריו הקדושים, הרי שתפילת אנא בכוח היא סוד למד בית נתיבות החוכמה, ועשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ולא זו בלבד. כלומר, מה זה אנא בכוח לפי זה? אני אעזור לכם. במה השתמש הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם? בשם מבט. כלומר, מה זה התפילה הזאת, אנא בכוח? זה כאילו המנגנות שהקדוש ברוך הוא בעצמו השתמש בו כדי לברוא את העולם. כלומר, גם הוא השתמש במעלית הזאת כדי לרדת במרכאות מהעולם של האינסוף אל העולם הזה. הבנתם? כי מה זה בריאת העולם? זה 10 ספירות ו-32 נתיבות חוכמה. שבהם הוא ברא את העולם.
הוא לא צריך
ענה בכוח, כן, זה אותו דבר. הענה בכוח שלו, ברמה שלו, זה. אני לא יודע במה הוא זקוק, במה הוא לא זקוק, הוא לא זקוק לכלום. אבל עצם העובדה שהוא השתמש במנגנון הזה, זה אומר בשבילי, למדני. דרשני. כלומר, אני צריך לדעת המנגנון הזה שנמצא מ-32 נתיבות חוכמה ומ-10 ספירות, זה מנגנון כולל שממנו אני יכול לעבור או מאין סוף לסוף, או מסוף לאין סוף.
זה לפני העין
בית? מה?
זה לפני העין בית?
כן, כן. כי העין בית זה כבר חסד. ולא זו בלבד, אלא שכל אות בתפילה זו, כל אות, כן? לא כל מילה, שייכת לאחד מאותם 10 מאמרות. כלומר, לאחד הביטויים המגלים את השם במציאות. אז אם אני עושה אנא בכוח, יש לי א' נון ה' באנא, אז כל אות, א' זה דרך אחת שהקדוש ברוך הוא מביא את האור שלו לעולם הזה. נון או דרך אחרת. ה' או דרך אחרת. זה פשוט, חבל על הזמן. כן, א'. כן, חשבתי על אנא. כלומר, לאחד הביטויים המגלים את השם המציאות. או לאחד מן המדבט, נתיבות החוכמה. כלומר, יש לי 42 אפשרויות שבהם הקדוש ברוך הוא בעצם מאיר ב-42 אורות שונים מהעולם האינסופי אל העולם הזה. והחוכמה היא כידוע סוד טיפת הזרע. כלומר, כדי להמחיש את האינסוף בעולם סוף, מה הקדוש ברוך הוא עשה במרכאות כפולות? כאילו זרע. הזרע הזה האלוהי הוא בעצם החוכמה האלוהית, היא מוציאה זרע כדי להוליד את העולם. הנקודה היסודית האחדותית, כן? שורשו של אדם, תרם הופעתו החיצונית בחילוק איבריו השונים לפי תפקידיהם. זה המדרגה שלפני האדם עם האיברים שלו בכלל, זה הנקודה האחדותית שעדיין אתה לא רואה בכלל את הפירוק שם, אתה רואה רק אחדות. אותה חוכמה עליונה, לפני הוצאת למד בית קרניה, כן? החוכמה הוציאה 32 קרניים. הייתה אותה חוכמה גנוזה בתיבת בראשית. זאת אומרת, במילה בראשית, מה זה בראשית? בראשית. אז מה זה ראשית? חוכמה. כלומר, באמצעות החוכמה, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? אז המילה ראשית היא חוכמה, זה כבר הזרע, זה כבר 32 נתיבות של החוכמה שבהן נברא העולם.
זה הרמה של היחידה?
כן. והחלה לצאת מן הכוח אל הפועל בששת ימי הבריאה. זאת אומרת, והמילה בראשית גנוז בעצם הסוד. אבל השם מבית הוא אפילו לפני זה, כי הוא כולל גם את הראשית הזאת ועוד 10 ספירות, עוד 10 מאמרות. סוד הכלל המתפרט, אז מה זה? זה כלל שמתפרט, נכון? הכלל הוא נקודה, אחרי זה יוצא לזרועות. אז זה נקרא הכלל המתפרט, בא ללמד אותנו כי תכלית הבריאה כולה היא לשוב ולגלות את האחדות הכוללת הקמאית. ראשונה. אין כמה בארמית. בריבוי פרטי החיים. אנחנו בעולם של ריבוי, אנחנו בעולם של פרטים. כן, מה אני צריך לגלות בכל פרט? את האחדות הזאת, את הראשית הזאת. זהו, זה מה שאני צריך לעשות בחיים שלי.
למה היה רצון לקום ולהביא?
מה?
ולהביא למחשבה הראשונה של הבריאה?
זה לא להחזיר, זה להביא את המחשבה לכל פרט קטן שאני עושה.
אבל זה קצת כזה, כי
ההתחלה... קצת, הרבה.
קצת, אותה קטעה.
כי ההתחלה היא בית, כי זה כבר...
לא, זה ההתחלה של הגילוי.
נו,
אני לא מדבר על זה.
אבל אני נמצא בו אחרי הגילוי.
נכון, אני לא מדבר על הבית הזאת. אני מדבר על מה
שלפני. היא בפיצול, ואני צריך לחשוב עוד...
לגלות את האחדות.
יותר מיצירתי,
נכון.
שהיא האחדות. נכון. איך אני יכול לחשוב יותר מיצירתי?
אז אתה לא חושב איך זה, אתה פשוט מביא את זה לפה, זהו. אתה אומר, אתה מבקש, אתה דורש, אתה מתפלל, אתה לומד, שהאחדות שקדמה על הבית, תבוא ותמלא את הבית. זהו. זו הכוונה הגדולה שלי. שאני לא אלך לאיבוד בתוך הבית הזאת. כי הבית זה מה זה? זה פרטים, זה כבר פיצול. אז אני לא יכול לחיות בצורה כזאת, אלא אני בהמה. מה זה בהמה? בהמה. אבל אני אדם, א' דם. למרות שאני לא מבין את הא', אני צריך להביא אותו אל תוך הבית.
אז אני אומר, את המעט שאני יכול לעשות, זה לאחד את הבית.
נכון. לכוון שהא' ממלא
את הבית. לאחד את הפרטים.
נכון. יש נקודה בפנים שהיא אחדותית. ועתיד הוא העולם להופיע אחדות זו של החוכמה הקדומה כשלב מרכזי בתהליך גאולתו. כלומר, מה זה הגאולה? זה הגילוי בעולם הזה של הריבוי של אותה אחדות אלוהית. זהו, זה מה שאנחנו אומרים בגאולה. כלומר, מה מביא איתו המשיח? את הבשורה של היחידה. חוכמה, יחידה. והנה, כיוון שכל עוד בתפילת אנא בכוח אחוזה באחת מנקודות היסוד הראשוני של הבריאה, נכון? כמו שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, כל עוד יש לעשות, הרי שתפילה זו עומדת ביסוד התשתית הפנימית ביותר של המציאות. זאת אומרת, אין משהו לפני התפילה הזאת, כל כך היא עליונה. היא התשתית, היא the plane, הקוד הפנימי ביותר, התא, כן, של כל המציאות. ורשבי מוסיף כי עניין גדול זה רמוז בפסוק בתהילים, כלומר, דוד המלך גילה את זה כבר. הגרים, כן? דוד המלך גילה את זה, באיפה? בתהילים קופיוטח. פיתחו לי שערי צדק, בשביל מה אתה רוצה לפתוח שערי צדק? אבוא בם. אני רוצה להשתמש בבם הזה, בשם מבית, כדי עודף, כן, יא. כלומר, אני רוצה לגלות את כל המוחין האלה בעולם שלי. עכשיו, הבם הזה, אנחנו אומרים את זה כבר בתורה, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך. זאת אומרת שהמבית הזה, הבם הזה, זה לא אבם, זה בם.
דיברת
בם,
כן, זה
בהם. מה זה ודיברת בם? אז אומרים לנו חכמים, זה תחילת תורה של בכתב ותחילת תורה של בעל פה. נכון? התורה של בעל פה מתחילה מאי מתי? ובראשית. כלומר, התורה של בכתב מתחילה בבראשית, הגמרא, המשנה, מתחילה מאי מתי קוראים את שמה בערבית. עשרים ברכות. אז זה נקרא בעצם חיבור בין שתי התורות. כשהדגש הוא כמובן על תיבת בם. הרומזת לשם מבית כמובן, ומכאן, כי שם מבית הוא שער, כן? פיתחו לי שערי צדק, אז השם הזה הוא שער, המחבר בין המעלות הסודיות ביותר של החיים, לבין הופעותיהן השונות במציאות התחתונה. אתם מבינים מה זה השם הזה? אנא בכוח הזה? אני לא. ודוד המלך שירד לסוד העניין, דוד שהיה מקובל גדול, דוד המלך, ביקש בתפילתו שיפתחו בפניו שערי הצדק והוא יבוא בם ויודעיה, והכל כדי לגלות מלכותו יתברך בעולם הזה. לא לשכוח, המגמה היא תמיד אחת ויחידה, לגלות את כל העליון בתחתון.
זה גם האמת שהוא אומר פיתחו, זה מי הוא מתכוון? זה לא הוא, זה משהו אחר.
נכון, הוא כאילו זו תפילה, זה ביטוי שירי, מבקש מהעליונים, כן? פיתחו לי, תעזרו לי, אני רוצה, הבנתי את הסוד הזה, רק תפתחו בפניי את השערים. שערי צדק, זאת אומרת שערים שבאים ממידת הדין, צדק זה דין. אז תפתחו לי את מידת הדין הזאת, כי העולם נברא במידת הדין.
תפתחו לי שערי צדק, הוא רוצה לרדת, הוא רוצה להתגלות, תפתחו לי עליון
משהו. מה זאת אומרת הוא רוצה? הוא רוצה שהעליון ירד לתחתון. הוא לא רוצה לעלות.
הוא אומר לי.
מה?
הוא אומר לי.
בוודאי, זה הוא. דוד המלך, זה המלכות. הוא המלכות, דוד, מלכות. פיתחו למלכות את שערי הצדק.
הוא אומר אבו בם.
מה זה אבו בם?
במ"ב.
זה לא שאני הולך לעלות לשם. אני רוצה להיכנס למ"ב הזה כשהוא יתגלה בפני פה. לבוא זה חיבור, זה ייחוד, ביאה. כלומר, אני רוצה לקיים זיווג עם השם הזה, הבנתי שכל הסודות שם. תיבת עודה עולה לחשבון איי 16, והוא סוד גילוי המעלות הבלתי מושגות שהם האות א', הפלא העליון, הנמשך אלינו באמצעות החוכמה והבינה הנרמזות באותיות י"ק. אז כל פעם שאתה אומר איי, אתה בעצם קשור לאבובה, לשם הזה, לשם מבית. הסוד הגדול שבתפילת אנא בכוח נעוץ בעובדה שמצד אחד היא התפילה הזאת הפתח אל מעבר לעולמות המושגים לנו, ומאידך מצד שני היא עצמה נמצאת במציאות בעלת גבולות ומידות מדויקות. אז איפה היא נמצאת? גם שם וגם שם, היא שייכת גם לגבול וגם לבלתי מוגבל. היא מחברת. היא השער. ודווקא בגלל היותה פועלת כאין גשר מאחד, מסוגלת היא לרומם את המציאות בגילוי ערכיו הפנימיים בחיצוניותו. כלומר, היא מגלה את הפנים בחוץ. אי אפשר לגלות את הפנים בחוץ בלי השם הזה. תפילת עמה בכוח קרובה למציאות התחתונה, כשם שהיא קרובה לשורש הבריאה. וכל אחד אומר, היא קרובה אליי. מי שלמעלה מהבריאה אומר, לא, זה שלנו. מי שמתחת לבריאה אומר, לא, זה שלנו. האמת שזה ששניהם. כל אחד אוחז את זה מקצה אחר. היא הצינור המוליך את התכונה האינסופית אל עולמנו. תפילת ענה בכוח עניינה לתקן את המציאות מנפילותיה, כמו שאמרנו. כן, מה זה מנפילותיה? מהתרחקותה מהשורש. ולגלות בכל הפרטים שבה את האחדות הכוללת. בסדר? זה ממשיך לזוהר שאמרנו מקודם. וכל הפרטים שבמציאות, זה מה שאני צריך להכניס לראש שלי, אחת ולתמיד. כל מה שאני עושה, אני צריך להביא את האינסוף בתוך המדרגה הקטנה הזאת שאני עכשיו מטפל בו. אני לא מטפל בהכל, הנה עכשיו אני מטפל בכוס הזאת. אני יכול להביא לפה אינסוף? כן. תעשה את זה במנגנון הקטן הזה. אחרי זה תעבור למנגנון אחר ולמדרגה אחרת. כל דבר בחיים שלי זאת העבודה.
אפשר להגיד שזה פועל חוכמה ישראל?
מה? כן. מה ישראל זה הגילוי של הדבר הזה.
יש פועל כיוון רייך ויש פועל שמה ישראל.
מובן או לא מובן? נכון. גם במוזיקה קלאסית יש אנשים שאוהבים את החקל תפוחים.
מה הדבר?
איך אומרים תפוח בצרפתית? פום 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 פום. זה מראה כמה אוהב מוזיקה קלאסית מי שאוכל תפוחים. אנחנו ברוך השם מהשלב הבא בשם מבית, כלומר משיעור 4, מתחילים את השם עצמו, כלומר כל פסקה ופסקה. עד עכשיו זה היה הקדמה. אז בעזרת השם אנחנו נתחיל מה זה אנא בכוח, גדולת, ימיניך, תציר, צרורה. לא, זה בסדר, אנחנו שווים לכל נפש ידידותי לסביבה. צורות טובות, תשעות ונחמות, זה שבת של אהבה. למה שבת של אהבה? זה שבת אמור. אז צריך הרבה אהבה בשבת הזאת.